שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה או בשעה הזו. ויש לנו היום תוכנית מרתקת ואורחת מרתקת. אנחנו גאים לארח כאן באולפן את ריבה ולדמן, שהיא מנהלת המרכז לחינוך סביבתי בפארק המחזור חיריה. איתה נדבר על השפעה.
זבל.
זבל, לא, האמת שהתלבטתי באמת אם לשלוח לחברים שם במודיעין את הכיתוב ספשייל זבל, אבל כן, זבל?
ספשייל פסולת, עם זבלנית מדופלמת, כן, אבל זה זבל בסופו של דבר.
עכשיו, מדוע אנחנו מדברים על השפעה ועל זבל? שימו לב, יום שישי הקרוב ודאי היה קשה להימנע מהפרסומות, הוא יום שישי השחור, או בלק פריידי, כפי שהוא מכונה באנגלית. מדובר ביום של היסטריית קניות אמריקאית שהפכה לעולמית כמובן. מדובר ביום שכל כולו, יום שישי, הוא הנחות מטורפות על שלל מוצרים. האמריקאים מסתערים על החנויות, ואנחנו מסתערים על אתרי האינטרנט. אז אם חשדנו שיום האהבה או שלל ימי האהבה למיניהם הם קונספירציה של יצרני השוקולדים והפרחים והגלויות שכתוב עליהם, סליחה, אשתי, לא התכוונתי, אני איש שמתנהג לא טוב. אז בלק פריידי הוא לגמרי כזה, וקניות זה אומר עושר רגעי ובעיקר השפעה נצחית, נכון?
בוודאי.
יש השפעה בכמויות... לימים האלה. אתם מרגישים את זה.
אנחנו מרגישים. כמו שאמרתי לך, מי שעוסק בזבל... הוא סוג של אנתרופולוג,
כן,
הוא סוג
אבל,
של סוציולוג.
אבל מאחר, בוא אני אגלה לך משהו, מאחר והצופים וגם המאזינים לא היו איתנו בחדר האיפור, אז זה כאילו אנחנו מתחילים מההתחלה עכשיו. את אמרת לי, זה נכון.
נכון.
אבל את צודקת במה שאמרת, את אומרת שמי שעוסק בזבל הוא בעצם יודע לך הרבה יותר ממה שנדמה לו.
נכון. הזבל הוא תמונת המראה של החיים שלנו. תראה לי את בור ההשפעה הגדול בחיריה, ואני אגיד לך מה עובר על עם ישראל. אז... הוא במלחמה, הוא במצוקה.
די.
הוא בחג, הוא בחגיגות של מזון, בחגיגות של צריכה. תפתח את הפח ותראה. פשוט.
מדהים, אנחנו מיד נרחיב על העניין הזה, וגם ננסה כמובן את היכולת שלך בשידור חי. הבאנו לכאן פח
יש,
השפע
זבל.
אמיתי מקורי של תאגיד כאן שלנו, פה, כאן בהרצה. מיד אנחנו נקרא okay. בזבל שלנו. אגב, חשוב להזכיר שאולי בניגוד, או לא אולי, בניגוד לבלק פריידי, אותו יום שישי הקרוב שהוא בעלת הקניות העולמית, מתקיים יום אחר שהוא יום ללא קניות, ההיפוך של זה, הקונטרה. מדובר ביום שנוסד כמובן כמחאה נגד תרבות הצריכה, זאת אומרת מי שלא מאמין בקניות בצורה אובססיבית, ביום שישי הזה דווקא לא קונה דבר. אז אנחנו מיד נעסוק בעניינים האלה, וגם נשמע מפיה של ריבה ולדמן מה באמת אפשר ללמוד על עם ישראל מהזבל שלנו, וגם נעסוק בעוד עניינים כמו למשל אסטרואיד ראשון מסוגו בעולם, מבקר במערכת השמש שלנו, מה כל כך מיוחד בו, הצורה שלו, הצורה של האסטרואיד היא כשל סיגר או סיגריה, מעין 400 מטר או מטרים של סיגר, הוא נצפה על ידי מצפה הכוכבים בצ'ילה. אנחנו מיד נדבר עם מי שמכיר את האורח החדש שלנו במערכת השמש, וגם מיד נדבר עם פרופסור מהטכניון, בעקבות מחקר חדש שנערך בטכניון, הוא מגלה מה קורה כשהמוח שלנו מסוכסך עם עצמו. זאת אומרת, מה קורה אם אני רוצה לפנות גם ימינה וגם שמאלה בו זמנית, כי יש חלקים בראש שלי שרוצים לפנות ימינה וחלקם שמאלה, איך המוח מחליט. אבל בואו נתחיל מהאורחת שלנו, הגברת ריבה ולדמן מחיריה.
בוקר טוב.
לא כל יום מגיע לכאן אדם מחיריה.
נכון.
וואי, זו הקדמה ארוכה.
פארק המחזור חיריה,
כן,
ליתר
אז,
דיוק.
אוקיי, אז,
מה את... שהיה פעם מזבלת חיריה.
נכון, אז בואי קודם כל באמת נבין מה זה, מה אתם ממחזרים שם, זאת אומרת, מה כן אתם מצליחים להפיק מההשפעה שלנו?
בואו נתחיל מזה שאנחנו קולטים כל יום 3,000 טון השפעה. כל הפסולת של גוש דן, מיליון וחצי תושבים מנקזים לתוכנו את הפסולת שלהם.
אוקיי.
וחשוב דודו שנדבר על בכלל, נגדיר מה זה פסולת.
אז הנה ההגדרה שלנו, זה גם רמז לחברים שם במודיעין, לשתול את הכתובית, מהי פסולת?
פסולת לפי ההגדרה שלי, יש כבר?
יש, בבקשה. גם אם לא...
משהו שהוא כבר לא שימושי לי, או בהגדרה המדעית, חומר שעבר מוצר שעבר מרשות היחיד לרשות הרבים. אני לא רוצה את החולצה שלי יותר.
או בגד שקניתי אתמול, בדיוק.
כן, לא רוצה את החולצה שלי יותר, מחפשת פח מחזורית לבגדים, גמרנו, זה כבר לא שלי, זה עכשיו באחריות של מישהו אחר. הוצאתי אותו לרשות הרבים, ועכשיו התפנה לי מקום. זו הייתה השארית של החיים שלי. בעצם פסולת זה השאריות של החיים שלנו.
שאריות החיים שלנו. בדיוק. נשמע מאוד כן. מטאפורי, עמוק, פילוסופי, יפה.
ממש יפה. ואם תסתכל על הטבע, תראה שאנחנו החיה היחידה בטבע שיש לה שאריות.
זו שאלה טובה באמת. אני ראיתי באמת בתחקיר שאתם טוענים שהאדם הוא בעל החיים, כמובן שאנחנו גם כן בעל חיים, שמשאיר פסולת. כן, למה? אין בעלי חיים שמותירים, אוכלים פגר ומשאירים שיירים?
אז הגוף שלהם מהווה סוג של מעבדת מחזור כזאת, okay. שהשיירים שלה אחר כך מזינים את האדמה, מצמיחים צמחים, בעלי חיים ניזונים מהם, כך כל שרשרת המזון, והעולם בנוי בצורה מעגלית.
נו, גם אנחנו שותים בחוס פלסטיק, זה מגיע לאדמה, מדשן אותה, נהיה יפה, נהיה כיף, נהיה מדליק, צומחים
דברים. אני יכולה להבטיח לך שהכוס הזאת, שתזרק ליד איזשהו עץ, הבן שלך, הנכד שלך, בת, ילדה, הנין, הנין של הנין, יבוא ויפגוש את הכוס באותו מקום, לא קרה לה שום
כן,
דבר.
זאת אומרת שאנחנו בעל החיים היחיד שמייצר השפעה שלא מתקלה, והיא לא חלק ממחזור חיים טבעי.
הטבע כן. גם לא יכול לאבד אותה, וגם הכמויות כבר מצטברות בצורה כזאת שהטבע שלנו יצא מאיזון. בהחלט ניכרת השפעת האדם. אנחנו בסוגיה שלנו, יש המון סוגיות סביבתיות, בסוגיית הזבל רואים באמת את הקשר בין התוצאות של הקניות שלנו להשלכות הסביבתיות.
אז בואי ספרי לנו, אתם גם טוענים, ובוודאי את, שהחודש הוא חודש מיוחד. אנחנו רגע לפני הבלק פריידי. אגב, למי שמכם תוהה מדוע קוראים ליום שישי, אז היום שישי השחור, כי רואי חשבון נהגו לסמן רווחים בעת שחור, ולכן קוראים לו שחור, בניגוד להפסדים בעת אדום, ולכן זה הבלק פריידי. ואתם דרוכים כי אתם צופים להגדלה, כמות ההשפעה שתגיע לכם תהיה גדולה יותר, נכון? גם באופן כללי החודש הזה הוא חודש טריקי.
כן. רק יצאנו מהחגים, כן. מהקניות לבית הספר, מהמשפחה והחמות והדודנים, והערכנו, וזה כל הבלגן הזה של החגים. היו לנו שבועיים של הפוגה, וכבר נכנס והסתער עלינו חודש נובמבר. הוא התחיל מחג הרווקים הסיני.
כן, שזה
ממשיך לבלק פריידי.
אוקיי.
וממשיך אחר כך בסייבר מנדי, בשבוע הבא, שזה יום שני שאחרי הבלק פריידי, השאריות של השאריות.
אפטר פארטי? כן,
כן,
אוקיי.
כן.
ומרגישים את זה כאן בישראל, באמת? זאת אומרת, אתם בחיריה מצליחים לראות מה אתם רואים בהשפעה שלנו?
אם זה בשבוע שאחרי, אנחנו נתחיל לראות, תכף נדבר גם על הקניות ברשת, אנחנו בעיקר רואים אריזות, המון 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 אריזות. וכשניכנס לנתונים שדואר ישראל מפרסם של כמה חבילות וכמה קניות ברשת ואיביי ואלי אקספרס שיש לנו פה את הנתונים, אתה תבין שזה לא רק המוצר, מכיוון שהוא נשלח באופן טרנס-אטלנטי וממקום רחוק הוא צריך גם את האריזה המאוד,
והעטיפה,
ועוד עטיפה ומגנה עליו. ובסופו של דבר, מה המוצר הזה? המוצר הזה מספק לי, כמו שאתה אמרת, אושר וסיפוק לזמן קצר,
כן.
אבל מי נשאר עם השאריות ועם הצורך לטפל בו ולמצוא פתרון.
זו את, ריבה.
זו אני.
נכון.
כן.
עכשיו, אני מוכר לשאול עוד שאלה. רבים תוהים, אוקיי, אנחנו אנשים, אנחנו יצורים שאוהבים לרוז דברים ולייצר השפעה. מדוע אי אפשר פשוט להיפטר ממנה? איכשהו, או לקבור אותה באיזשהו מקום, או לשגר אותה לחלל, ואפשר להמשיך לזהם. זאת אומרת, מדוע אנחנו תקועים עם הדבר הזה?
בעצם המפתח הוא להתייחס לכדור הארץ שלנו ולאופן שאנחנו חיים בו כאילו כאל כלכלה של ספינת חלל ולא כלכלת מערב פרוע. מה זה כלכלה של מערב פרוע? כשהגיעו הבוקרים למערב הפרוע הם ראו את כל השפע של השטח, של אוצרות הטבע, והתחילו להשתולל עם האוצרות האלה כאילו שאין מחר. אנחנו צריכים להתייחס למערכת שלנו כאל מערכת שמזינה אותנו ונמצאת כל הזמן בשיווי משקל. יש מחיר לקניות האלה, כל בגד מגיע מאיזשהו סיב. הסיב מגיע אם הוא סינתטי מאיזשהו מוצר אחר, או מאיזשהו צמר, מחיה שגדלה, מאור כן. או משהו כזה. כמה אנחנו נוכל לצרוך בלי להרגיש את ההשפעה? הסיבה שאני ואתה עדיין לא מרגישים את ההשפעה, זה מכיוון שאנחנו שייכים לחלק הסווה יותר של העולם, שחי כנראה על חשבון מישהו אחר.
זה מעניין
יש לנו,
מאוד.
אנחנו חיים על חשבון היתרות, גם על חשבון היתרות של היתרות של הדורות הבאים, וגם על חשבון מישהו אחר שחלש יותר, ואין לו את הכוח לנצל את משאבי כדור הארץ.
ולמה את מתכוונת כשאת אומרת חלש יותר? עולם שלישי באופן כללי?
באופן כללי. סתם מישהו יפתה אותך היום ויגיד לך, בוא תשתמש, הכנתי לך ארוחה בכלים חד פעמיים, תקשיב, זה מה זה, זה מתקלה, זה מעלי בננה.
כן.
או מבמבוק. יש במבוק בישראל? יש כמות כזאת של עלי בננה? זה הרי עבר שינוע, זה הגיע מאינדונזיה, מסין, מאיזשהו מקום. זה נחרט מיער או מאיזשהו מקום שמגדלים בו. אני לא שואלת אפילו על תנאי העסקה שם או על השאלות החברתיות, אבל השאלה אם שווה לי להשתמש בכלי שטס 10 שעות או 12 שעות, ובסופו של דבר אני משליחה אותו אחרי דקה, ואני אומרת שהוא מתקלה, אבל איזה מתקלה? בשביל התקלות צריך תנאים מיוחדים של לחות, של טמפרטורה.
שגם מה שנדמה לנו שהוא מתקלה, וגם מה שלא עשו מפלסטיק, זה לא בהכרח הדבר הנכון סביבתי
נכון.
לצרוך.
הוא טוב, מתקלה במרכז לחינוך סביבתי בחיריה, בתוך מערכת קומפוסטרים שמבוקרת כל הזמן, וילדים יכולים לראות.
צורך לפרסם, אבל לא. נכון. את צודקת, נכון. אבל נכון, לא בבית שלנו.
אנחנו מלכר, מתקלה. אנחנו שייכים.
זה בסדר, זה חיריה, זה פרסום מותר פה.
אוקיי, נכון,
חיריה,
נכון, זה מותג חברתי.
זה בסדר גמור. אנחנו נשמע שיר ואז נעבור לעוד עניינים, ובאמת נבין איך התמכרנו לאובססיית הלכלוך הבלתי נגמר הזה, איך הפכנו את הקניות למשהו שגורם לנו לאושר או לפיצוי רגשי, אולי נשתמש בך כסוג של גם פסיכולוגית וקורית בהשפעה שלנו. אני מזכיר לכם, זה מחכה לך לקריאה, הוצאנו את זה.
אני לא יכולה להתאפק, החיים שלי בזה.
את לא נבהלת מהשפעה.
ממש לא, אני מחבקת פחים.
זו ריבה ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי בפארק המחזור חיריה, איתה אנחנו מדברים על השפעה, כי אנחנו מייצרים השפעה בחמויות אדירות, השפעה שגם אם נדמה לנו שהיא מתקלה, היא לא ממש, הרבה פעמים אנחנו עובדים על עצמנו, כפי שאמר, ואתם שם בחיריה, כפי שאמרת, אתם מרגישים את התנודות שעם ישראל עובר לפי ההשפעה שלנו. חגים, יום כזה, יום הרווק, הסיני שהצטרפנו אליו, יום החתול היפני, כל דבר הוא סיבה טובה לקניות.
כן, כשערוץ החדשות רוצה לדווח על צמיחה או העתה, הוא יצלם בשני, ערוץ 11, סליחה, כאן 11, הוא יצלם בשני מקומות, או בקניונים,
נכון, האמת
שאנחנו, או את תחנת המעבר בחיריה. אם עם ישראל עצוב, לא במצב רוח, הדבר הראשון שאתה תראה, קניונים ריקים, ותחנת מעבר ריקה, תחנת מעבר לזבל. כלומר, הזבל הוא סוג של מדד למצב הרוח הלאומי.
זאת אומרת, יש קשר ישיר בין קניונים להשפעה.
בדיוק.
בגדול.
בדיוק.
טוב, אנחנו נגיע לזה, וגם נגיע לאיך הפכנו לתרבות הצריכה האובססיבית. את לא שומעת באוזניות שלך? אנחנו מיד נזניק לכאן את טובי המנתחים שיתפלו בך, ובינתיים אנחנו נדבר עם פרופסור דורי דרדיקמן, ואני מיד אספר לכם מדוע. מחקר שנערך בטכניון והתפרסם בסוף השבוע הזה בכתב העת Current Biology, מגלה מה קורה כשהמוח שלנו מסוכסך עם עצמו. לעתים מסתבר שאזורים שונים במוח שואפים למשל שנלך לכיוונים מנוגדים. חלק אחד רוצה שנלך ימינה, חלק האחר שמאלה. המוח כמובן מחליט, כי אנחנו לא יכולים להישאר במרכז, אבל איך המוח עושה את זה? את המחקר בעניין הזה ערכו שחף וייס והעמיתים נוספים בהנחיית פרופסור דורי דרדיקמן מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון, ובשיתוף פעולה עם פרופסור דוד אילה מהחוג לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. פרופסור דרדיקמן הוא מומחה בחקר המפה הקוגניטיבית במוח. שלום לפרופסור דורי דרדיקמן מהפקולטה לרפואה בטכניון.
בוקר טוב.
שלום. אז בואו אולי תנסה להסביר לנו מה מצאתם שם באותו מחקר.
בעצם אנחנו חקרנו אזור של המוח שמנסה להבין איך אנחנו מתמצאים במרחב, באזור של זיכרון מרחבי, והוא בעצם מין GPS פנימי כזה, שמאפשר לנו בעצם לנווט ולמצוא את דרכנו וגם לזכור כל מיני דברים. עכשיו, לפעמים האזור הזה יכול להתבלבל, כלומר יש מצבים של קונפליקט. למשל, לדוגמה, למי שהייתה חוויה של יציאה מהרכבת התחתית בעיר ובזרה, ואתה בעצם במצב כזה נניח הולך צפון, אבל פתאום אתה מגלה שאתה טועה, ואתה מסתובב והולך דרומה, ויש תחושה שכל העולם מסתובב.
כן, יש באופן כללי באמת, כשאנחנו יוצאים ממקומות מסוימים ציבוריים כאלה, אתה צודק שלעיתים אנחנו פונים לכיוון הלא נכון, מתקנים וכל, יש איזה עניין שם.
כן, ובעצם מה שקורה שבמצבים כאלה יש קונפליקט פנימי. כלומר, במוח יש המון המון תאי עצב, והתאי עצב האלה בעצם מחשבים כל מיני חישובים לגבי איך אנחנו רוצים ללכת. אבל קורה מצבים שבהם יש אזורים שונים בתוך המוח שמנסים בעצם להתלבט ביניהם איך לבצע את ההחלטה, ויש מצבים שבהם האזורים השונים רוצים לקבל החלטה אחרת. ואז אנחנו מתחילים לפעול לפי אזור מסוים, ואז פתאום אזור אחר משתלט על ההחלטה ודוחף אותנו לכיוון אחר. במצבים כאלה של קונפליקט, בסופו של דבר רק אזור אחד מנצח ומחליט מה ההתנהגות, והרבה פעמים זה תלוי בעצם באמינות של מה שהאזור הזה עושה. כלומר, ברגע שיש איזשהו רגז מצד המוח שהדברים הם אמינים, וכדאי לסמוך על אזור אחד יותר על אזור אחר, אז האזור הזה מצליח בעצם להשתלט על ההתנהגות שלנו ולגרום לנו לעשות דבר מסוים.
רגע, בוא ננסה להבין מדוע יש לנו כמה אזורים שכל אחד מושך לכיוון אחר, לכל אחד יש שיקולים אחרים, לכל אחד יש שאיפה אחרת במוח, לכל אזור.
כן, המוח שלנו בעצם בהרבה מובנים הוא דומה לסוג של מחשב גדול ומקבילי, ובמוח מתבצעים המון 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 חישובים במקביל. ולא תמיד, לפעמים בעצם כל אזור של המוח מקבל נתונים אחרים מהעולם, או מקבל בעצם אינפורמציה אחרת. כן? אזור אחד למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל קורה שנכנסים לאוטו ונוהגים ורוצים להגיע למקום מסוים חדש, ופתאום מגלים שהאוטו נסע למקום אחר. זה גם בעצם נובע מקונפליקטים, שבעצם אנחנו באופן אוטומטי, בעצם המוח מושך אותנו לכיוון אחד, בעוד שאנחנו התכוונו להגיע למקום אחר. אז מצבים כאלה של קונפליקטים, מאוד מאוד רגילים, כלומר במקרה כזה ההרגל שלנו, זה שאנחנו רגילים מהזיכרון לנסוע למקום אחד, משך אותם למקום אחד, למרות שבאיזשהו מקום סיפרו לנו שאנחנו רוצים להגיע למקום אחר.
מעניין מאוד, אז באמת איך מתבצע תרשים הזרימה, או איך מתבצעת העדפה של אזור מסוים, מה אנחנו נותנים ניקוד לאזור מסוים שהוא אמין בעינינו יותר?
כן, אפשר להגיד שיש בעצם איזשהו ניקוד פנימי, זה באמת דימוי יפה, ובעצם אזורים שונים של המוח, בעצם בזמן התחרות, בעצם יש איזושהי החלטה פנימית שמאפשרת להחליט איזה אזור מוח הולך להתגבר, ובעצם באיזשהו מובן לנצח אזור אחר. והדברים האלה קורים כל הזמן, כלומר כל הזמן המוח שלנו פעיל, ומייצר לנו אפשרויות שונות להתנהגות, ובעצם האפשרויות האלה לפעמים קורות במקביל, ועדיין בסופו של דבר, אנחנו בסופו של דבר מקבלים החלטה אחת. לדוגמה, יש מצבים שבהם אנחנו שומעים רעש אחד ואנחנו רואים משהו אחר ואנחנו מריחים משהו שלישי, וכל דבר כזה זה בעצם איזושהי עדות שעוזרת לנו להחליט מה אנחנו הולכים לעשות. ולפעמים העדויות האלה הן קצת סותרות.
מעניין.
והמוח לקבל איזושהי החלטה איזה עדות לבחור או איזה שוג של סינתזה לעשות לדברים.
כמו מה למשל, מתי אנחנו מקבלים באמת מידע שהוא שונה בכל אחד מהחושים? סקרנת עם הדוגמה הזו. סתם, אני באמת מנסה, אני משער שזה נכון, שלעיתים אנחנו רואים משהו ושומעים משהו אחר, ואז מנסים להחליט מה אנחנו בעצם, זה משהו שעשוי לבלבל אותנו, אבל כן, כנראה שיש באמת מערכת פנימית שמצליחה בכל זאת לנקות את הבלגן או לסדר אותו, ואז אנחנו מגיעים למסקנה שהיא, אני מקווה, הכי קרובה למציאות.
כן, כן, ברור שלפעמים אנחנו עושים טעויות, כן, לפעמים אנחנו רוצים לעשות משהו אחד, בסוף ההחלטה שמתקבלת היא החלטה שגויה, כן, אנחנו מדברים עם מישהו בטלפון, ואנחנו שומעים לדוגמה, ואנחנו שומעים אותו מדבר, ואז אנחנו משווים לנגד עינינו איזשהו פרצוף מסוים, מקבלים החלטה שאנחנו מדברים עם מישהו מסוים, אז פתאום ברור לנו שאנחנו מדברים עם מישהו אחר, לדוגמה, כן.
נכון, זאת אומרת טוב, אם אנחנו תמיד חושבים על עצמנו כישות אחת וכולי, אבל עדיין, במוח שלנו יש הרבה אזורים שלעיתים לכל אחד יש אינטרס אחר, או איזשהו צורך אחר, והוא מוביל אותנו לכיוון אחר, או שהוא מעביר לנו מידע אחר, ובסופו של דבר המוח כן מגיע להחלטה, גם אם לא נכונה, אבל כן יש לו דרך להגיע להחלטה, ואתה אומר שהמחקר קובע שמדובר בחלק האמין ביותר. זה מה שעובד לנו במוח.
נכון, האמינות נמדדת בכל רגע, כלומר, מה הכוונה בחלק אמין? חלק שלא יחזיב אותנו בזמן האחרון, כן? כלומר, בעצם אנחנו מקבלים הרבה החלטות, נניח אנחנו החלטנו, כאמור, במחקר הזה לפנות ימינה, ופנינו ימינה, ופתאום אנחנו רואים שמשהו לא מסתדר לנו, כן? ואז אנחנו מסתכלים מסביב ומגלים, ומסתכלים על העולם, וזה נראה לנו שזה לא יכול להיות, ואז אנחנו בעצם מסתובבים והולכים שמאלה, אז בעצם קרה מקרה שאנחנו הלכנו וקיבלנו איזו החלטה, וההחלטה הובילה למסגנות שגויות, ואז אנחנו בעצם מתקנים את עצמנו.
טוב, זה מרתק. אגב, נותרה לנו רק דקה. איך ערכתם מחקר כזה? זאת אומרת, איך הגעתם למסקנה המרתקת הזו?
כן, המחקר בעצם נערך בטכניון, זה מחקר שנעשה בעצם על החלטות של עכברים. אנחנו בעצם רשמנו פעילות של תאי מוח, ובעצם הסתכלנו על הפעילות של התאים, וזה בעצם תאים שמשתתפים בקבלת ההחלטות. זה בעצם נניח תאי מקום, או תאים שמסבירים לנו, או עוזרים לנו להחליט איפה אנחנו נמצאים ולאן לנווט. אז בעצם אנחנו הסתכלנו על הפעילות של התאים האלה, ומתוך הפעילות הזאת אנחנו בעצם הבנו במטלה, זו הייתה בעצם מטלה של דיסאורינטציה, כלומר מטלה שבעצם עשינו איזשהו בלבול מרחבי, ובעצם רצינו לראות איך החיה מתמודדת עם הבלבול הזה, ובמקביל להבין מה המוח שלה עושה במצבים כאלה. ובעצם יש היום כל מיני כלים שמאפשרים לנו להסתכל על פעילות מוחית, ולהשוות את זה להתנהגות של החיה, ובתוך זה להבין איך המוח עובד.
טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לי, פרופסור דורי דרדיקמן, מהפקולטה לרפואה בטכניון. תודה רבה.
תודה רבה.
ביום שישי יציינו ברחבי העולם את יום שישי השחור, הוא יום הקניות המטורף, ורגע לפני שאנחנו קונים את עצמנו לדעת, גם מבזבזים כסף שוודאי נצטרך מתישהו, וגם אנחנו קונים דברים שהם רובם מיותרים, או לפחות חלקם מיותר, הוא מגיע לפח השפעה, אנחנו רוצים לשמוע מה קורה מהזווית האחרת, מחיריה, בקשר לאותם ימים, ואת כבר אמרת לנו שאתם מופצצים, אתם מקבלים השפעה מטורפת, וגם כפי שהערת לי גם בזמן השיר וברייק החדשות שהיה, אנחנו גם זורקים מזון, נכון? אנחנו גם עם שקונה נכון, בצורה אובססיבית נכון. וזורק
אוכל. שמרתי שאת הבננה תאכל עד הסוף, תשאיר רק את הקליפה, ובואו נראה מה קורה לקליפה שלנו.
כן, אנחנו, אני חושב שבגלל טראומות עבר של העם, אנחנו אוהבים לאגור מזון, ואנחנו נאלצים להשליך אותו, וזה גם עצוב.
נכון,
כי
נכון.
כי מזון שנזרק הוא תמיד צובט בלב, אני חושב, נכון. לכולנו. אוקיי, את הבטחת, ריבה ולגמן, שיש לך יכולת כמעט מגית, כמובן לקרוא בפח האשפה, אז אנחנו נשתול אנדר, או יש לכם אנדר קצת מגי, או שאנדר שהיה.
אבל זה לאמיצים בלבד.
לאמיצים בלבד. אם יש לכם...
אני הולכת לעשות את זה על השולחן, אתם בסדר עם זה?
הנה, זה מספיק קריפי. זה מספיק קריפי. גבירותיי ורבותיי, ריבה ולדמן קוראת בזבל. אם כן, בבקשה.
אני מאבחנת את עובדי כאן.
לגמרי, זה פח שלא נגענו, אין לי כלום בשרבול.
אני עומדת?
זה פח שלקחנו מהמטבחון, את יכולה לעמוד. וואי, וואי, הרסת האולפן פה. רגע, גבירותיי ורבותיי, רגע, את עדיין...
בעיקר, בעיקר כסות.
רגע, אני אחזיק את המיקרופון, נעשה את זה ממש תוכנית טלוויזיה. בבקשה, כן. ריבה, בבקשה.
בעיקר מה שרואים פה.
עכשיו, אני רק רוצה לראות איך המצלמות...
מוצרים חד פעמיים.
כן, מוצרים חד פעמיים, עובדי תאגיד השידור כאן בארצה. כן.
בשביל מה צריך טיון בתוך שק שינה?
אף פעם לא הבנתי את זה.
חתיכת לימון ג'ינג'ר, חתיכת לימון, חתיכת ג'ינג'ר.
אבל זה גם...
זה היה באמת מתקלה.
זה שק בתוך שק, גם
שק. שק בתוך השק, בתוך השק, בתוך קופסה, בתוך ניילון כזה נצמד של 20 טיונים, כל אחד טובלים פעם אחת.
ערימות של זבל.
הנה, זה התינוק,
הנה.
זה הרחם, זה, זה, כל זה בשביל כוס תה אחת.
ותראי כמה באמת כוסות חד פעמיות.
לזכותך אני אגיד, כן. שאני ראיתי שאתה יוצא עם אותה כוס וממלא נכון, את אותה כוס, לא כולם מתנהגים כמוך. מה הבעיה? הנה, כמה אנשים ישבו פה בשעה האחרונה, כל אחד יסתמש דקה אחת.
וואו. הנה, גם ענת רחל אורי מראה לנו שהיא עם ספל רב פעמי, שהיא אגב משליחה כל יום וקונה
השאלה
חדש.
השאלה אם אנשים מרגישים פה בבית, יש להם ספל שלהם... כן, הם היו מעדיפים להגיע למטבח.
לא, אבל את צודקת שהנה, זו השפעה שהצטברה הבוקר. אוקיי,
זה אנחנו... עוד לא הוצאתי את הכל, אני מרחמת כן, עליך. הנה עוד הרמה של כוסות.
כמו מרי פופינס שמוציאה שעונים מתוך תיק.
וכמה פסולת כן. אורגנית יש לנו, כמה מעט, שתי חתיכות הבננה, יש פה קופים מגדלים לא, פה אנחנו, בלילה, אבל, בשעות
אני,
הלילה.
ענת אוקיי. רחל אורי, וגם אני מודה שעקצתי בננה לפני השידור.
אז ככה, רק 40% מהפסולת שלנו היא אורגנית, פסולת מזון. אבל בגלל שאנחנו עוטפים אותה בסקיות, והיא תגיע יחד עם כל הכפיות, אנחנו לא באמת יכולים להשיב אותה חזרה, להיות דשן ולהחזיר אותה לאדמה.
לא, למרות שנדמה לנו שזה בסדר.
לא.
אוקיי.
אבל בחיריה יכולים לעשות קסמים. יש לנו מפעל שיודע להפריד חזרה, במחיר באמת, מחיר יחסית יקר.
אז בואי נדבר באמת על המחזור הרגע, בואי נחזור לזה, כי השריר ביד ימין שלי מגיע לקריסה, בואך חומצה.
תכתבו שמות על הכוס. לפחות כן. נצמצם את הכמויות.
אז קודם כל, כמה הערות לעובדי תאגיד השידור כאן בהרצה על ההשפעה. את יכולה להשאיר את זה, זה בסדר. אנחנו בתוכנית
אין בעיה, אני מרגישה בבית.
זה בסדר גמור. הנה פח השפעה שלקחנו כאן מהמטבחון של תאגיד השידור, ואנחנו רואים באמת הרבה מאוד כוסות חד פעמיות. שאגב, יש שחושבים שמדובר בכוסות שעשויות מקרטון, ולכן הן כן מתקלות, אבל הן כן מצופות בפלסטיק בפנים, נכון?
אם הן היו מקרטון, זה היה מטפטף. אז לא האמנו, נכון, לא...
נכון, וגם יש כוסות שאנשים שותים ומשליחים מיד, מעט מאוד פסולת אורגנית, כפי שאמרת.
זה יכול ללכת לפח כתום של אריזות, ואז הוא יהפוך להיות או משהו ממוחזר, או יכול להפוך להיות אנרגיה גם. יכול להיות הרבה דברים.
אבל לא. בינתיים לא, או שאתם כן מצליחים להפוך?
כמו שזה מגיע ככה, ואנחנו נמצאים בתל אביב, זה יגיע בסוף לחיריה, אנחנו נדע לעשות מזה דברים טובים.
אז מה אתם יכולים להפיק? תני לי באמת ככה בזעיר אנפין את היכולות שלכם שם בחיריה.
1,000 מסעיות ביום נכנסות לחיריה. שואלים את הנהג מאיפה הוא מגיע. אם הוא מגיע מאזור שמשופע בפסולת אורגנית, נניח שווקים או מלונות, המסעית תיסע למפעל שקוראים לו חץ אקולוגיה, שיודע לייצר, יודע להפריד את ההשפעה, לקחת את החלק האורגני ולייצר ממנו ביוגז שטוב לאנרגיה. הביוגז הזה נוסע לאופיס טקסטיל, מובל בצינור,
כן,
מתחת
אוקיי.
לכביש אחד.
ומה אפשר להפיק באמצעות הגז הזה?
הוא מחזיק מפעל טקסטיל די, שלם.
די, וואו.
במקום להדליק את החשמל, את השלטר,
אנרגיה.
במקום לצרוך אנרגיה ממקורות מתקלים, האנרגיה היא מהזבל.
וואו.
אנחנו מטבלים אותה קצת עם גז נוסף מהר חיריה שנשאב מדורותינו, מהילדות שלנו, ממה שזרקנו משנות ה-70, 80,
עדיין עולה
60,
גז משם?
עדיין מיוצר די. כל... כן. הר הזה לא הולך לשום מקום.
וואו. טוב, זה נשמע מרתק, והנה גם יש דרך להפיק אנרגיה. מהשפעה, אנחנו רוצים לעצור לרגע את הדיבורים לפחות על השפעה שנמצאת בכדור הארץ, כדי לדבר על מה שמסתובב לנו בחלל. הכירו את אומואמואה, כך קוראים לאסטרואיד ענק, שצורתו כשל סיגר, הוא מבקר אותנו במערכת השמש שלנו. מדובר בידיעה משמעותית שהגיעה גם לאתרי החדשות המרכזיים. משמעות השם אומואמואה, כן, זה האנדר, נכון? משמעות השם אומואמואה זה שליח מרחוק שמגיע ראשון בשפת ילידי הוואי. מה שמיוחד באסטרואיד הזה ולכן הוא כן תפס כותרות זה שהצורה שלו היא באמת מעורכת מאוד. הוא נראה כמו סיגר, אורכו 400 מטרים ורוחבו רק 40 מטרים. אנחנו רוצים להבין מאין הוא מגיע, מה מטרתו, מה כוונתו, והאם הסיגריה הזאת תחסל את כולנו בקרוב. שלום ליואב לנצמן, מהנדס חלל ומהנדס בכיר בעמותת Space.il. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
אז מה ההתלהבות הגדולה באמת מאותו אסטרואיד שמבקר אותנו? הצורה שלו?
כן, אבל הוא עלה לכותרות למעשה בגלל משהו מיוחד נוסף שהתגלה עוד לפני שידענו מה הצורה שלו. וזה שהוא העצם הראשון שאנחנו מגלים שמגיע מחוץ למערכת השמש.
אוקיי.
יש לנאסא מערך מצפים שנקרא פן סטאר, שהוא מצפים אוטומטיים שמנוהלים על ידי מחשב, שמסתכלים על השמיים ומחפשים כל מיני שביטים ואסטרואידים, על ידי זה שמצלמים את אותה נקודה בשמיים שוב ושוב ומחפשים דברים שזזים שם. כי בדרך כלל הכוכבים ברקע נשארים קבועים.
כן.
וככה מגלים הרבה מאוד גופים כאלה, גופים קטנים יחסית.
עכשיו, אוקיי, בבקשה.
וכשגילו את הגוף הזה בהתחלה זה לא היה כל כך מיוחד, עד שחישבו את המסלול שלו על פי התנועה, על פי התנועה שלו, וראו שהמסלול שלו הוא לא מסלול בצורת אליפסה כמו גופים שהם בתוך מערכת השמש, אלא התנועה שלו היא תנועה היפרבולית יחסית לשמש.
שמה זו הצורה הזו באמת?
זה צורה פתוחה, אוקיי? זאת אומרת, הוא מגיע מחוץ למערכת השמש, עושה סיבוב קרוב לשמש שלנו וממשיך לכיוון אחר.
אוקיי, מעניין, מאיפה הוא הגיע, אותו אסטרואיד שנראה כמו סיגר? אגב, למי שמכם ממש רוצה, אתם כמובן יכולים לגגל ולראות איך הוא נראה. הוא נראה מעט יותר כמו סיגריה מגולגלת, כפי שאני רואה מחבריי שמישהו ממשיכים לעשן, למרות שהנזק. כן.
צריך קצת להיזהר עם התמונה הזו שהיא יותר תמונת יחפי ציבור מאשר מידע אמיתי.
אוקיי.
אבל אחרי שגילו את החפץ הזה שהוא באמת יוצא דופן, פעם ראשונה שאנחנו מגלים דבר כזה, אז הרבה מאוד טלסקופים ברחבי העולם, טלסקופים גדולים, הופנו אליו, שינו את סדרי העדיפויות שלהם, כי הוא הולך לחלוף פה ולא להיות הרבה זמן בתוך מערכת השמש, אז עכשיו הם משתכלים עליו. ואחד הטלסקופים הגדולים, טלסקופ שנמצא בצ'ילה, זיהה שמדובר בגוף שהצורה שלו גם מאוד מאוד מיוחדת.
אוקיי.
והממדים שלו, הממד הארוך שלו הוא בערך 400 מטר, וממד הרוחב קטן משמעותית, פי 10 או אולי קצת פחות מזה, ואת כל זה יודעים לא על פי זה שממש רואים אותו, אלא על ידי זה שמודדים כמה אור הוא מחזיר.
זאת אומרת, אוקיי, מסיקים את זה כתוצאה מהאור, אוקיי, מעניין.
זה דרך מקובלת, כי ברגע ש... קודם כל אנחנו מדברים על גוף שהוא מאוד מאוד כהה, שזה בדרך כלל קורה לדברים שנמצאים הרבה זמן בחלל, כתוצאה מקרינה. הם נעשים מאוד מאוד כהים, אבל מהחזר האור והשינויים שלו, שרואים שינויים מחזוריים, אז מניחים שזה בגלל שהוא מסתחרר, מה שקורה לכל הגופים שנמצאים בחלל, וראו שינוי מאוד מאוד גדול בין הנקודת מינימום לבין הנקודת מקסימום של המחזור בעקומת האור שהוא מחזיר.
אה, מעניין.
ולכן ההנחה היא שהוא חלק מהזמן מפנה את הצד שלו כלפינו, כך שהוא מחזיר אור מכל האורך שלו, וחלק מהזמן הוא מפנה רק את הצד הצר שלו יחסית אלינו, ואז אנחנו רואים מעט מאוד אור ממנו.
ולאן אז... פניו של האובייקט החללי הזה מועדות? אפשר לשער?
החוצה ממערכת השמש, החלל הוא גדול, וגם שאלת קודם מאיפה הוא מגיע, אז אנחנו יודעים להגיד מאיפה יחסית לשמיים שאנחנו רואים עכשיו הוא מגיע, אבל הכוכבים זזים בטווח זמנים שמדובר עליהם. זאת אומרת, הוא מגיע מאזור הכוכב וגה, שאנחנו מכירים בקבוצת נבל, אבל כן. מאחר ולקח לו מאות אלפי מיליוני שנים להגיע, אז לפני התקופה הזו וגה לא היה במקום הזה, ולכן...
איפה נמצא הכוכב וגה? אני משער שחלק מהצופים והמאזינים לא מכירים את הכוכב וגה, קבוצת הכוכבים נבל? איפה זה נמצא?
קבוצת נבל. בקיץ רואים אותה מאוד יפה גבוה בשמי הערב. כוכב מאוד מאוד בהיר, כי הוא גם קרוב אלינו, יחסית. אבל שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה הדבר הזה מגיע, הוא נוצר איפשהו בתהליכים נורמליים של התפתחות מערכת השמש ככל הנראה, אבל הוא יכול היה להסתובב ברחבי המרחב הבין כוכבים במשך הרבה מאוד זמן, מה שהרבה מאוד חובבי מדע בדיוני ישר נזכרו בו כשהם שמעו את הידיעות האלה. זה בסיפור מאוד מאוד מפורסם שנקרא מפגש עם רמה, שבו האנושות מגלה גוף שמגיע מחוץ למערכת השמש בפעם הראשונה, והממדים שלהם באמת מאוד מאוד מאורכים.
אז
זה נותן גם כן איזשהו מין...
מעניין.
תחושה כזו של משהו מוכר למי שמכיר את הסיפור, שמאוד מומלץ דרך אגב. וזה גם מוזכר ככה באתר של נאסא, שבו הם מדברים על זה, כי גם המדענים שם, מן הסתם, קראו את הסיפור.
מעניין מאוד, אבל אין חשש שהוא יפגע בנו, נכון? אין,
לא צפוי ההתנגשות.
אוקיי,
הוא חולף פה ופעם אחת בלבד, וזו הזדמנות לדעת שיש דברים כאלה, וכנראה יש עוד שצריך לחפש.
יש עוד דברים חוץ מחיריה, גברת ולדמן. תודה רבה.
באמת.
תודה רבה למהנדס החלל, מהנדס בכיר בעמותת ספייס אייל, גם לנצמן על השיחה הזו, שיחת ההרגעה הזו. תודה רבה. כבר קיבלנו כמובן עשרות תגובות מאנשים שהעירו לנו על זה שיש פח אשפה באמצע אולפן טלוויזיה, אבל זה חלק מהחיים שלנו, אנשים צריכים להתרגל לזה.
אנשים מתעלמים מזה, ולכן התוכנית הזאת היא מציבה אתגר ברמה...
רגע לפני שאתם מתנפלים על שלל אתרי האינטרנט וקונים כל מיני מוצרים שמחירם עלה לפי שניים לפני שבוע, ואז חזר למחיר המקורי, כי מציגים את זה כאיזה טריק שיווקי. כן, הכירו את ההשפעה. אנחנו חיים כולנו, אולי אנחנו אוהבים לחשוב שברגע שאנחנו מורידים את הזבל...
שגר או שכח.
כן, שגר או שכח. זה נעלם, אבל זה לא נעלם. זה עדיין נשאר, חלק מהחיים שלנו מחלחל למאה תאום ועשו
ילדים. ילדים שלמים, דורות שלמים גדלים בגוש דן, שיודעים שהמוצץ שלהם נזרק לחיריה, והמסעית נוסעת לחיריה.
וזהו.
וכשהם מגיעים אלינו, הדבר הראשון שהם עושים זה לחפש את המוצצים ולחפש את כל הדברים שמזרחו.
מי מאיתנו לא מחפש מוצץ כמובן בפח ההשפע, במזבלה כמובן. אגב, רק שאלה, אם תוכלי תשובה קצרה, ואנחנו נרחיב על זה גם בשעה הבאה, יש מאזינים וגם צופים שחושדים שגם כל נושא המחזור הוא קונספירציה, ולא באמת עושים שום דבר עם הבקבוקים שאתם מקבלים, וגם התהליך עצמו של המחזור הוא בעצמו מזהם, ככה שאתם מחסלים את כדור הארץ, במזימה כמובן, להרוג את כולנו, וזהו.
נכון. אז קודם כל, זה נכון, המילה מחזור השתלטה על הרטוריקה שלנו בנושא ההשפעה. כולם חושבים שהם ממחזרים, אבל בעצם לא אני ולא אתה, כשאנחנו מפרידים השפעה, אנחנו לא ממחזרים, אנחנו מפרידים בשביל שיהיה טיפול מתקדם יותר. מחזור הוא לא פתרון קסם, אנחנו בחיריה משתדלים למחזר כמה שיותר, אבל יש לנו גם סוג אחר של פתרונות. כלומר, השקית הזאת יכולה להיות ממוחזרת, היא יכולה גם להפוך להיות אנרגיה. המוצאה מנפט, היא יכולה לשמש אנרגיה טובה, למשל, למפעל נשר,
כן,
ומפעל אחר בחיריה.
זהו, שבאמצעותך למדת שבאמת אפשר להפיק גם אנרגיה.
נכון.
המחזור זה משהו הרבה יותר רחב. והעלויות עצמן הן לא מטורפות, או שזה עדיין משתלם?
הכי זול זה להשליך בחצר האחורית, לבנות הר השפע.
זה גם נכון.
טיפה יותר יקר זה לעשות מטמנות בדרום הארץ. טיפולים מתקדמים, תעשייתיים, כמו מחזור והפקת אנרגיה, אנחנו, הציבור, משלם על זה.
אבל זה משתלם לנו כבני אדם וכאנושות.
כן, אבל משתלם יותר למנוע את זה.
זה גם נכון, ואנחנו נגיע לנקודה
המרתקת. והמחזור לשאלה מתקיים הרבה פעמים במדינות שהן לא דווקא מדינת ישראל, מדינות רחוקות יותר, הוא קיים, אבל יש לו שוק. השאלה אם יש ביקוש למוצרים האלה או לא.
טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו, כי זה מרתק.
נפתח
אנחנו...
את זה אחר כך.
כן, נפתח כן. את זה אחר כך, כי יש לנו זמן גם לעסוק בזה, ואתם כמובן מוזמנים להאזין לנו, כי אנחנו בעוד 10 דקות ניפרד מכם הצופים של כאן 11, אבל כרגע מי שרואה אותנו רואה את אריה גולדנברג שהצטרף אלינו. אריה הוא איש הרדיו של, כאן, של רדיו כאן בהרצה, ואתה הגעת לכאן כדי לעשות כאן את פינת החפיצים, הגאדג'טים שלנו. שלום לאיש הרדיו של תאגיד השידור הישראלי, אריה גולדנברג.
שלום. שלום לכולם, שלום שלום.
אריה, תגיד לי אם אתה אוהב את האנדר ששתלנו לך, את המוסיקה.
אוי, זה ממש יפה.
מדליק.
יפה.
אוקיי. אז אתה מראה לנו כל מיני...
אז בואו נמשיך. בשבוע שעבר הייתה כאן שיחה מרתקת על טלפונים ישנים, עם חוגה ושפופרת כבדה וחוטים וזה. העולם התקדם, התחיל להיות טלפונים עם לחיצים, וזה היה טוב עבור אנשים עם עיוורון. אני התעברתי לפני 25-28 שנה בהדרגה, והכלי שטלפון הוא דבר שעוזר לכולנו בחיים, אבל ברגע שהיו לחיצים זה היה טוב. הנה הגיע הזמן שהפכנו להיות עם אייפון, מסך חלק, מה עושים?
אוקיי, עכשיו הבנתי באמת, כי אתה אומר שהלחיצים, דווקא כי היית מרגיש אותם, היה קל יותר לחייג או להתקשר, אם אני אדייק, וכשחזרנו, או לא חזרנו, אלא עברנו למסך מגע, אין לחיצים.
אין לחיצים.
וואו, אולי נחזיר את הבלקברי הישן שלי.
אז יש תחליף, אמנם התחליף הוא לא טוב כמו המקור, אבל יש תחליף.
מעניין.
אז בואו נראה, הנה אני מחזיק בידיי.
לא חשבתי על זה שבאמת מסך מגע הוא לא טוב לאנשים שראייתם מוגבלת.
זהו, אני, כשאני מעביר את האצבע למסך, אז זה מסך, חוץ מכפתור הבית, שעוד מעט גם הוא הולך ונעלם. אז אין שום דבר. אבל הנה, בוא נראה, אני נותן עכשיו...
יש פתרון.
יש פתרון.
בבקשה.
דיבור מופעל. עכשיו כרגע הדיבור מופעל. כאשר אני מעביר את האצבע מלמעלה למטה, הוא ייתן לי חיווי קולי על כל דבר. תכף אנחנו נראה את זה.
7:53 דקות בבוקר. הנה, הוא קורא את השעה.
ספרים קוליים. גוגל.
זאת אומרת, אתה מעביר את האצבע מעל אפליקציה, ואז הטלפון קורא לך בכל רם את התוכן של האפליקציה.
בדיוק. מניות אפילו, כל מיני דברים, וואטסאפ.
אני שמע בהתקף חרדה, קריינית, קצת בהיסטריה.
אני, האמת היא, אני מפעיל אותה בדיבור מהיר, כי אני אוהב את זה ככה, אבל אפשר להאט, למהר את הדיבור.
כי זה מכניס לסטרס, וככה.
יפה מאוד. אני יכול להיכנס לוואטסאפ, אני יכול לשלוח הודעות. בואו אנחנו נעשה ניסיון, אבל לא, שלא ייקח הרבה זמן, אני יכול הכל לעשות באצבע, אבל אני יכול לשלוח, למשל, הודעה, בחיווי קולי אני מדבר אל העוזרת האישית שנקראת סירי, ואני אבקש ממנה לשלוח הודעה.
כן.
היי סירי.
נפטרה, אין סירי.
רגע, רגע.
כן, עזרה ראשונה לסירי.
זה יכול להיות שהיא רק חולה או ישנה?
לא, לא, זה חוק מרפי.
אני מזהה מוות.
רגע, שנייה.
אולי גם היא צריכה עוזר אישי, אוקיי.
היי סירי. אולי אין קליטה כאן, משהו כזה. טוב, בכל...
האולפנים, אנחנו מתחת לאדמה, כי אנחנו יודעים שהציבור יפציץ אותנו במוקדם או במאוחר. רגע, אבל יש עוזרת אישית. את סירי אנחנו מכירים, זה לא פתרון שהוא נועד רק לכבדי ראייה, נכון?
העניין הוא, זהו, זה התחיל מזה שזה נועד לנהגים שלא יסיטו את מבטם מהדרך, ואחר כך זה פותח ל... לעברים.
אתה מתכוון לזה שהם לא יסיטו את מבטם אלא לעבר האינסטגרם, ואז הם יעשו כמה דברים בו זמנית בטלפון תוך כדי נהיגה, מה שמסוכן הרבה יותר. רגע, אריה, ברשותך, אתה קודם כל, הנה למדנו באמצעותך שיש כן אפליקציות שמאפשרות לאנשים כבדי ראייה כן לחייג או לצלצל, נכון?
יפה.
אתה מעביר את האצבע מעל ספרה מסוימת וזה אומר לך את הספרה?
ברור, זה אומר את הספרה. אני יכול לבקש מסירי העוזרת האישית שתחייג את המספר.
בוא ננסה שוב עם הסירי, כן, זאת, זה... אתה חייב, היא ידלק... רגע.
בוא נראה את זה.
זאת כן חיה, זאת עם הדיבור המהיר חיה, אבל סירי...
היי סירי.
אין קול ואין עונה.
אין קול ואין עונה, מעניין מאוד. טוב, בסדר גמור. אוקיי, רגע, אולי...
אז רגע, לפני ש... אולי אנחנו נמשיך, אני יודע שאתה רוצה להדגים כאן אפליקציה מסוימת שעוזרת לך להתמודד עם כסף.
נכון. אז בואו אנחנו ניגש לזה באמת. תכף נראה. יפה.
הנה. אתה גולל בעצם, ואתה בעצם האפליקציות, אתה שומע את תוכן האפליקציות באמצעות הקריינית ההיסטרית הזו.
הנה אני מגיע. אוי.
יש פה גם ערוצים מתחרים, לא חשוב שמות. הנה. טוב שהיא לא אומרת טינדר. אוקיי, בבקשה.
מזהה כסף פועל.
מזהה כסף פועל.
יפה.
קדימה, אריה גולדנברג עומד להדגים לנו מזהה כסף. בבקשה, הנה שטרות.
הנה שטרות. עכשיו, יש כאן גם שטרות, הוא מזהה גם שטרות זרים וגם שטרות ישראלים. אני מניח את זה.
100 שקל.
אפליקציה צודקת, נכון?
יפה מאוד. הנה, אני לוקח עוד שטר אחד.
כן, מה שנראה לנו על פניו כטריוויאל, כמובן, למי שלא יכול לראות וכו', זו הצלם של ממש.
20 שקל.
מי היה מאמין שיש שימוש פרקטי לתועלת הציבור של הטלפונים החכמים?
אני יודע במקרה הזה שזה... 20 שקל. יפה, עכשיו תעזבי את ה-20 שקל, בוא נראה כאן.
20 שקל.
לא.
רגע, מה זה השטר הזה? אני רואה שהוא לא שטר מקומי.
אני רואה.
חמש יורב,
היא אומרת, אבל זה חמש יורו.
חמש יורב, היינו יורו בארמית.
עכשיו תראה, הרבה אנשים שואלים אותי, למה בעצם יש קצת הבדל, אם אנחנו לוקחים את השטרות, יש קצת הבדל בשטרות, בגודל שלהם, 20 שקל, 50, אני לא הייתי סומך על זה. חוץ מזה, אם יש לי שטר בודד, אני לא יכול לדעת מה הסכום השטר, ולכן אני צריך את האפליקציה, היא משמשת בצורה מאוד מאוד יפה.
רק נציין עבור מי שלא רואה אותנו, שהאפליקציה מיד פותחת מצלמה לעבר השטר, וכנראה שעה סורקת אותו, הוא מנסה להתאים אותו לתמונות מוכנות מראש, וכך היא ככל הנראה פועלת, ואתה אכן משתמש באפליקציה הזו ביום יום?
משתמש מדי פעם. יש גם אפשרות להזמין מונית ולדעת מתי הוא מגיע. הוא אומר את המרחק בקילומטרים, במטרים, הוא אומר את הזמן.
שהאייפון באמת, או טלפון חכם של כל חברה כמובן, עשוי לעזור מאוד לאנשים מוגבלי ראייה.
בהחלט, בהחלט שכן, וזה ממש משמע. אני יכול גם להוריד תפסים מהאינטרנט של ביטוח לאומי, של מס הכנסה לא עלינו, ו... כל מיני מוסדות
אחרים. אין צורך להסתבך. כן. אבל בכל מקרה, אנחנו כמובן גם קוראים למפתחי אפליקציות או יישומים לזכור שבאמת יש ציבור של אנשים שכל אחד עם מוגבלות אחרת, וזו באמת הזדמנות פז לעזור לאחרים או לפתח דברים שיהיו פרקטיים לאנשים שיש להם מוגבלות זו או אחרת.
נכון.
תודה
נכון.
רבה לך, אריה גולדנברג, על הפינה המרתקת הזו. אנחנו מיד נמשיך לדבר על חיריה ועל ההיסטוריה של המקום המרתקת. מרתק כזה. כחירי אנחנו יודעים שמדובר באזור שכשאתה נוסע לידו הוא מדיף ריח רע.
כן, כשאני הייתי ילדה, לעבור ליד כביש 1 או ליד כביש 4, זה אמר לעשות, עכשיו לא רואים בטלוויזיה את התנועה הזאת שגם לא מכירים אותה.
נכון, של סיבוב, נכון.
שסגרו את החלון, אנחנו עוברים ליד המקום הכי מגעיל, הכי דחוי, הכי מצחין במדינה. ברגע זה הגישו לדודו בספל רב פעמי, כבר חל שינוי התנהגות.
תראי מה, האמת שנכון, תקשיבי.
כלום.
אני מוכרח להודות שאני השתמשתי בחוסות חד פעמיות, ואני שיניתי את זה.
נגמלת.
נגמלתי מזה, כי זו עצלות, וזה מעשה שאני תפסתי את עצמי. זה מעשה שהוא לא ראוי.
אבל תראה כמה זה יפה, כמה זה מכובד. עכשיו אני רואה שהיא מחבבת אותך.
אני לא בטוח.
טוב.
לא היית איתנו בהכנה לתוכנית.
אני רוצה רגע לדבר על...
מי יותר לציין שזה רעל, מה שהגיש.
על החפיצים והגאדג'טים והעולם הזה, העולם הווירטואלי שחשבנו.
אז רק נספר לכם שאריה אחר כך כן הצליח להפעיל את סירי, הוא פשוט ברגע שהטלפון במצב טיסה סירי לא פועלת, כולנו מכירים את זה, והוא העביר את הטלפון למצב טיסה, ולכן כן יש דבר כזה שנקרא סירי. לא מדובר בקונספירציה של יצרני הטישרט, סירי משהו. אוקיי, בבקשה.
אז נתחיל מנובמבר 2017. הגיע לפה אורח, הראה לנו את העולם הווירטואלי המופלא וכמה שהוא עוזר. אנחנו חשבנו שהעולם הזה יציל אותנו. יהיה אינטרנט, מיילים, אנחנו נפסיק להדפיס. אנחנו נוכל לעבוד מהבית, אנחנו נפסיק לנסוע.
שולחים חשבונות
במייל. העולם הזה כן יציל, אבל מתברר שנפלנו בפח.
די.
והנה, הקניות, היום אתה אפילו לא צריך לקום מהכיסא בשביל לקנות ולמלא את הבית שלך בחפצים.
אבל זה לא חוסך נייר באמת האינטרנט?
אולי חוסך משהו, אבל מביא לנו גל, מביא לנו גל בצד השני.
מעניין מאוד.
תחשבו על זה. אז אמרנו שהזבל הוא התפתחות, מלווה את התפתחות האנושות. הזבל משתנה ומתפתח כמו שהאנושות מתפתחת.
ובאמת נחזור להבחנה המצוינת שלך, אגב, שבאמת האדם הוא היצור היחיד שמייצר זבל, שלא, הוא לא חלק מהסירקולציה, מהמחזור הטבעי, מהמעגל הטבעי כאן בכדור הארץ.
למה שבכלל יהיה לי שאריות של החיים? נניח שהסמלה שלי קטנה עליי, או נקראה, או שהיא לא טובה.
מעניין.
מה היה קורה לפני 200 שנה? לפני המהפכה התעשייתית, או אפילו לפני...
גם לפני 20 שנה.
בתל אביב, ביפו.
היו מעבירים את זה מאחד לשני, נכון?
קודם כל, התופרת הייתה תופרת, זה לא היה מבצע של 50 ב-100, השני בחצי חינם, ברבע חינם, השלישי ב...
כן, יש באמת זילות.
היו תופרים לי למידה שלי. זה לא היה טוב, זה היה הופך להיות סמלה של ילדה, אחר כך סמלה של בובה, אחר כך סמרטוט, אחר כך משהו אחר.
סמלה של חיידק, וזה היה
הופך להיות מולקולה.
מפית, מפית, כשהיינו בכיתה א', אז הייתה מפית. זה נכון לא היו חייבים להתעדכן באופנה שבעוד חודש תהיה כבר לא רלוונטית.
נכון,
לא
נכון.
נכון, את צודקת.
המושג עיר, עיר מודרנית, מלווה את המהפכה התעשייתית. כשאני עברתי להתגורר מיישוב כפרי, או שנסתכל מה קורה בעולם השלישי,
כן.
זה אומר...
זה בסדר גמור, לא?
הפח הזה. אז זה אומר שמאותו רגע שאני עוברת לגור בעיר מודרנית, יש לי פח ירוק בחצר של הבית. זה אומר שכל... עכשיו שאני לא רוצה את הסמלה,
כן.
היא תלך לפח. מה כתוב על הפח? עיריית, עיריית תל אביב, עיריית רמת גן, עיריית בת ים.
כן,
הפח
אבל...
כבר לא שלי, הוא באחריות העירייה.
נכון.
וזה מסיר ממני את האחריות. זה ההגדרה של פסולת. עברה מרשותי כן. לרשות הרבים.
נכון.
מישהו אחר ידאג.
כולנו מרגישים והמערכת... את ההקלה הזו.
נכון.
שממלט אותנו ברגע שאנחנו משליחים את
נכון.
הסקית הזו לפח. זהו, כבר לא בעיה שלי. הבית מדיף ריח טוב.
דמיינו שהייתה שביתה ארוכה ארוכה של עובדי האשפה. וזה היה מצטבר ברחובות, ומישהו היה אומר לנו, תפסיקו להוציא לרחובות,
נכון.
כי הם כבר מלאים. הבית היה מתמלא. מה היה קורה אם הבית היה מתמלא? הייתי מפסיקה לקנות, כי כמה דברים
נכון,
אני צריכה,
נכון,
וכמה
נכון.
מקום יש לי. אז מה שעוזר לנו זה הידיעה הזאת שאני אצא לעבודה בבוקר, המסעית עברה ונקטה לי כבר את הרחוב, פינתה את הפחים.
יצאנו לעצמנו מנגנון
יכולה,
זיהום
כן,
אפקטיבי.
הבאתי 8 חולצות חדשות, הגיעה לי חבילה בדואר של כמה קפקפים ומכשירי חשמל. אני מפנה את המקום בקלי קלות. קלות הקנייה היא גם קלות ההשלכה.
נכון.
ואז וואו. אני לוקחת את זה לפח ומישהו אחר דואג. זה לא באחריותי, כבר הסרנו את האחריות
מדהים.
מעל החפצים שלנו. ולכן אנחנו מייצרים המון שאריות. לבעלי חיים אחרים זה לא קורה.
כן.
גם במקומות שעדיין
מחוברים לטבע... אז אולי באמת צריך לחסל את האנושות ולתת לטבע פה לשלוט. לא.
יכול להיות שזה יקרה, אתה יודע. תמיד אנחנו, השיח שלנו נע סביב כדור הארץ.
אז באמת, בואי, אבל כן אפשר להרוויח באמת תובנות דווקא כמי שרואה את התוצאה של כל התהליך הזה. אז מה את ממליצה לנו כאזרחים, כפרטים, לעשות? איך נכון להתנהג? נכון, את צודקת שלא צריך לקנות בצורה אובססיבית, ולא חייבים להתעדכן בבגדים בכל חודש. אני גם משער שזה גם עניין של עלויות, אבל עדיין אנשים מוכנים להוציא את הסכומים האלה כדי... לא יודע מה, לחשב מגניבים בעיני עצמם וכו'. מה אפשר לעשות? מלבד, או מחזור, כפי שאמרנו, או לצרוך פחות, נכון?
נכון. קודם כל אני מציעה כמחנכת.
כן.
להסיט את הדיון מכדור הארץ. תרגעו, כדור הארץ יחיה עוד הרבה שנים אחרינו. אולי לא באותם תנאים, לא באותה טמפרטורה.
נכון.
אנחנו נכחד.
נכון.
אז אנחנו נדאג לעצמנו. וקודם כל צריך להסיט את הדיון מהמחזור ומהפחים ומהצבעים של הפחים לאיך שאנחנו חיים.
מעניין.
ובאמת ללכת לצמצום. כדי לשמור על עצמנו, לא כדי לשמור על הפלנטה שלנו. ובואו נסתכל רגע על התרבות שלנו. אנחנו הולכים לכיוון אמריקה, מחקים את תרבות המערב האמריקאית, לא
נכון,
האירופית.
נכון.
באירופה היא גם תרבות מערבית, אבל מוטיב האיכות... מנצח את מוטיב הכמות. בארצות הברית,
ביקורת קשה לתרבות האמריקאית.
נכון, באירופה, בעיר, אתה תראה הרבה פעמים בשווקים שאנשים קונים לעצמם מפרסק אחד, 100 גרם של הגבינה שהם רוצים.
אבל גם בארצות הברית, לא?
בארצות הברית המפתח הוא כמויות, קניות, קניות מטורפות, כן. אריזות ענק, הכל, חנויות שהן מגה סטורס, בתים גדולים, חיים בפרברים. מי שגר בעיר יכול להיות שמסגל לעצמו.
לא, אבל את צודקת שאנחנו באמת הולכים אחרי התרבות האמריקאית באמת, ופחות האירופאית, מעניין.
נכון.
מנין המשיכה הזו.
נכון. ולכן אפשר לחיות טוב, בואו נסתכל על מדינות שהן לא מסכנות, לא נסתכל עכשיו על מדינות באפריקה, בואו נסתכל על איך חיים בשוודיה, בואו נסתכל על איך חיים בדנמרק, במדינות מאוד מתקדמות ששייכות לעולם המערבי בהחלט, אבל הם מתנהגים טיפה אחרת. כלומר, שאני רוצה לקנות לי חולצה, אני אלך ואני אחשוב למי אני רוצה לתת את הכסף שלי. אולי אני רוצה לתת אותו למעצבת ישראלית שמייצרת דברים איכותיים.
מעניין.
ואולי אני מכירה אותה מאשר לאיזו חברה סינית שנמצאת מעבר לים.
לא חשוב שמות.
אני אתרום, אני לא אומרת שמות, אני אתרום לכלכלה המקומית ולא אתרום ל...
נכון, יש משמעות. או לרכוש אפילו קפה במקום שהוא לא רשת למשל.
נכון. לחזור לירקן, לחזור לירקן, לחזור למכולת, לפחות במה שלא, לפחות במוצרים הטריים.
נכון, מעניין.
כי אם אנחנו חוזרים לבזבוז מזון, חלק ממנו נגרם בגלל העיניים הגדולות שלנו.
יפה.
כמה יוגורטים וכמה מוצרים טריים וכמה פירות וירקות אני קונה ובסופו של דבר משליחה.
ודאי, כשתאריך התפוגה מורה לנו להשליך, כי אנחנו נכון. כולנו אוהבים לאגור ואנחנו ערוכים למלחמה הבאה.
ויש לי גם הרבה מה להגיד על תאריכי תפוגה ומחקרים טריים מאוניברסיטת חיפה שמגיעים אלינו.
שמדובר בקונספירציה של היצרנים ומוצר מה? הוא מחזיק מעמד יותר מתאריך.
תאריך התפוגה הוא לא באמת תאריך התפוגה, הוא תאריך אחרון אולי לקנייה, אבל הוא גם הרבה פעמים מוקדם יותר פחות עם מוצרים יבשים, עם פסטה, עם מוצרים בקופסאות שימורים, ואפילו עם מוצרים טריים, אתה יכול להשתמש הרבה יותר.
מעניין.
כן.
ואיך אנשים ידעו אבל שזה נכון ולא מדובר במשהו מזיק?
קודם כל, כמו שאומרת חברתי אפרת, שהיא חוקרת באוניברסיטת חיפה, אף כן. אחד עדיין לא מת מזה שהוא טעם חלב מקולקל. הוא מקסימום טעם יוגורט. אז לטעום לפני שזורקים, לא התאריך אומר, אלא
מעניין.
המוצר.
מעניין.
דבר שני, כן, לפתוח, לראות אם המוצר, אם הוא לא מבעבע, אתה יכול עדיין לחתוך מלפפון חמוץ. ודבר שני, לרסן את הקנייה, לקנות לא 10 קופסאות, אלא מוצר אחד, לקנות במידתיות.
מי מאיתנו לא הופך את הבית למחסן, כי כולנו בהיסטריה ואכולי טראומות וכולי. טוב, אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו, כי אנחנו רוצים להקשיב לשיר שאת מילותיו ננתח, או את השיר. ננתח עם הפסיכולוג הקוגניטיבי דוקטור בועז בן דוד, שיהיה איתנו מיד אחרי שנשמע את השיר. השיר הוא מיליארד טועים. את השיר כתב אביב גפן, הלחין אביב גפן, מיליארד טועים, בבקשה.
שאת דרכם עוד מחפשים אם לא מצאתם זה אולי סימן שאין לכבוד מיליארד מיליארד טועים לכבוד אלפי אלפי צמחים שאת שיריי לא ישמעו עד מתי תצופו על פני מים מלוכים לכבוד מיליארד 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 מיליארד
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואנחנו מארחים כאן באולפן את ריבה ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי בפארק המחזור חיריה, איתה אנחנו מדברים על השפעה, אבל ריבה, האם שמעת, עקבת אחרי מילות השיר ששמענו כרגע? מיליארד טועים, אותו שיר שכתב אביב גפן? כן. אז אנחנו רוצים...
טועים בטף או טועים בטט?
אנחנו מיד נביא... לדעתי זה בטט, לא?
שני פירושים
מעניינים. רגע, אני אומר לך, יש לי פה את מילות השיר שהורדנו.
טועים בדרך או טועים בחשבון? מיליארד
טועים. לא, לא, זה טעות בטט. אבל את יודעת מה? למה שאני אומר, אנחנו נדבר עם דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ומנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אגב, אתה בחרת גם בשיר הזה, נכון?
כן, כן, כן.
אז
כן.
מדוע מסקרן מאוד?
אני רוצה לדבר בסוף השיר קצת על, אולי קצת בהמשך למה שהיה שבוע, פינה שבוע שעבר ולאירועי השבועות האחרונים, על בולינג, על התאמרות ועל מה, איך, מה קורה עם זה, ואני אחבר את זה לאט לאט, נראה אם אני אצליח.
אוקיי.
זאת אומרת, נתחיל בלדבר על השיר ובסוף נדבר קצת על מדע ועל מחקר של פרופסור קלומק ברונשטיין ונראה. נראה אם זה יעבוד.
אוקיי.
אוקיי, אז בואו נתחיל. השיר הזה נכתב באלבום הראשון שלו, 1992. הוא רק בן 18, זה נקרא רק אור הירח, וזה השיר הראשון באלבום הראשון של מישהו שהם, לא יודע אם אתה זוכר, אז הוא לא היה, לא מחר קוקה קולה בערוץ 2 בפריים טיים.
לא חשוב שמות מותגים, אבל הוא היה פחות ממוסחר. לא, אבל זה נכון.
הוא היה אחי, לא עם איפור על הפנים, היה לפוש.
כן, הוא היה אלטרנטיבי מאוד, בועט מאוד, נציג קול של דור וכולי, כן, שוליים.
ואימו על חייו לא פעם, והוא היה מאוד מאוד בוטה ומאוד אחר, ואני חושב שהשיר הזה נותן לו המון המון כבוד. אז איך הוא מתחיל? קודם כל הוא מתחיל את השיר הראשון בלכבוד מיליארד מיליארד טועים, וכאן באמת זה כתוב בטט, אבל אני חושב שהיא צודקת, זה יכול להיות טט או טף אולי. קודם כל, מה זה לכבוד? לכבוד זה כמו שאתה במכתב רשמי, נכון? לכבוד זה מר בן דוד היקר, הרי אני לבשר לך שחנית בחניה לא חוקית ותקבל דוח, כן? זה כזה מאוד רשמי, אבל גם לכבוד, וזה מה שיפה בעברית, לכבוד זה גם לכבוד. זאת אומרת, יש כאן גם משהו סתם רשמי, אבל גם הקדשה, אוקיי? זאת אומרת, את האלבום הראשון, את השיר הראשון המקדיש לטועים. Okay. שדרכם עוד מחפשים אלה שעדיין ככה מסתובבים ולא יודעים ומתלבטים, ואז הוא אומר להם, אם לא מצאתם, זה אולי סימן שאין, שזה שורה נפלאה בעיניי, כן? כאילו, די, מספיק, תרגו, לא חייבים לחפש, לא חייבים להתלבט, לא חייבים להגיד מה שעכשיו זה לא מספיק טוב, די, אם לא מצאתם, תפסיקו, אז אולי לא חייבים למצוא דרך.
שורה כמעט קומית, אפשר לומר, או צינית.
כן, כן, אני מת עליה, ואני גם חושב שהיא גם שורה מנחמת קצת. תחשוב רגע על ילדים, כן? ילדים בני 18, חפשים, מה טוב לי, די, לא חייבים לחפש. אולי מה שיש לך זה מצוין, ואז זה מתאים גם כמובן לטועים בטף, כי דרכם מחפשים אז הם טועים בדרך, נכון?
יפה, האמת שבאמת חיפוש עצמי, זה תהליך שהוא הכרחי, אבל פעמים רבות אתה פשוט מוצא את מה שכבר היה לך, זה נכון.
כן, וגם אולי כאן, אני כאן, אתה יודע, יש כאן להתלבטות, האם כאן הוא מדבר אל כל האחרים שהוא כועס עליהם בהמשך השיר או בשירים אחרים שלו, או שהוא כאן מדבר דווקא אל הדור שלו, אל ילדי הירח, אלה קצת האחרים שמתלבטים, וזה אומר להם, אתם לא חייבים לשנות את דרככם, זה בסדר להיות אחר, זה מצוין להיות אחר, הכל טוב.
אוקיי.
אז הוא מגיע לבית הבא לכבוד אלפי צמחים שאת שיריי לא ישמעו, טוב, בכל זאת הוא קצת נרקיס כזה, מי שלא שומע אותי, מי שלא מקשיב לאיזה סתם איזה צמח, כן? אבל תראה מי הוא מדבר כאן. הוא מדבר כאן על אלה שלא עושים כלום, שהם סתם נגררים, שהם לא ישמעו אותי בגלל שאני לובש, ששם איפור כבד, בגלל שאני לובש סמלה, בגלל שיש לי חולצה עם קרעים, אתה זוכר כל הדברים שהוא עשה, ואז הם פוסלים אותי מיד כי אני אחר. אז הוא צועק עליהם, עד מתי תצופו על פני מים מלוכים? עכשיו, מה זה תצוף על פני מים מלוכים? שזה שתי אפשרויות. אחת זה האלה שנגררים בזרם, שעושים מה שכולם עושים, שלופשים ג'ינס, שלופשים ג'ינס, וכשכולם שותים את זה, אז הם שותים את זה. אבל גם, אתה מכיר את הבדיחה הצבאית, מה צף במים, כן? אתה מבין אותי?
ודאי, נו.
מילה שאסור להגיד אולי ברדיו, אבל...
לא בכאן תרבות, אבל מיד כן נזכיר אותה בהקשרים של חיריה. בסדר.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז תפסיקו להיות כאלה, תפסיקו להיות כאלה. אבל הוא נותן להם את השיר, ואז הוא מסיים בבית האחרון, אני אדלג על הפזמון ברשותך, לכבוד אדם אחד עייף שלא עשה אף פעם כיף. בעיניי כאן הוא קופט לילד מזדקן, שזה שיר שאולי פעם נדבר עליו, הוא שיר מאוד קשה ומאוד מעניין, לא יודע אם אתה זוכר אותו, ילד מזדקן של כוורת.
כן, ודאי, גם שיר עצוב כזה.
שיר עצוב מיוחד באמצע כוורת, אם זה בתקליט ציפורי פוגי של כוורת, שכולו כזה שמחה ובדיחות, ופוגי קרא ספר, נפל חלב וכאלה, ופתאום בא ילד מזדקן, ויש שם שורה נפלאה, מה המחיר של ילד מלומד, שלא רוצה לחיות ומרגיש כמו אף אחד. זה שיר, שיר שהוא כולו ככה שיר על דיכאון של נער מתבגר, והוא מדבר אליו כאן בעיניי, הוא אומר לו, בצורה ישירה, לכבוד אדם אחד עייף, הוא אומר, למה אתה עייף? כי לא עשית אף פעם כיף. אז המסר שלו הוא, תעשה כיף, צא, תעשה כיף. ואז הוא בא עם השורה בעיניי הנפלאה, שהיא טובה רק שהיא יוצאת מילד בן 18 מרדן עם איפור על הפנים, זה לא חובה לחיות, זה זכות להיות חיים. כי כשאני אגיד זה עד מחרתיים, זה לא אותו דבר כמו שאומר את זה אביב גפן. וזה בעיניי הגדולה של השיר.
אוקיי, שמה המשמעות באמת של המשפט?
תראה, קחו את עצמכם בידיים, אוקיי? החיים זה דבר נפלא, לכו עליהם. לכו על החיים. זה מסר בעיניי, מסר חיובי. זה מסר, אני מתמרד, אבל אני לא מתמרד, ועכשיו שר את כל ה... אתה מכיר את כל הלהקות המורדים האלה שהשטר מדברות על, על, על מוות וזה. הוא לא מדבר, הוא אומר, יש דיכאון, יש רע, וכל התקליט שלו, ומדבר בעיקר בתקליטים האלה על הורים גרושים, ועל, ועל דור מזוין, ועל כמה קשה והכל. אבל המסר שלו הוא לא בעקבות זה נלך על דברים רעים כמו התאבדות או פגיעה עצמית, אלא זה זכות להיות חיים.
כן.
חיים זה אחלה, חיים זה נפלא, חיים זה טוב. אולי לא החיים שאתה חי עכשיו, אבל תעשה משהו בשביל לשנות את החיים שלך שיהיו טובים יותר.
בדרך כלל פשוט האלטרנטיבה היא הרבה יותר מבאסת, כי האלטרנטיבה לחיים היא לא כיף.
אין אלטרנטיבה לחיים.
זה גם נכון.
בעצם הוא אומר, חיים זה כיף. אם לא טוב לך, זה לא כי חיים זה רע. אם עכשיו רע לך, נכון. ואתה ילד ואתה מדוכה, כי נניח התעלולו בך בבית ספר, זה לא כי חיים זה רע. כי לא עשית כיף, תעשה כיף כי חיים זה דבר נפלא. כי זה לא חובה, זה לא שאתה חי כי מחייבים אותך כמו לעשות שיעורי בית. Okay? חיים זה כיף, חיים זה נפלא, ושוב, כשיוצא כזה מסר ממרד עם גיטרות בגיל 18, זה יותר טוב מכל תוכנית חינוכית שיעשו פסיכולוגים חינוכיים עד מחרתיים.
מעניין.
לכן זה כל כך נפלא בעיניי השיר הזה, כאשר אם ניגע דקה בפזמון, הפזמון הוא קצת נגמתי בעיניי, חיכינו לך כל כך, אך את לא בת.
כן, למי הוא מחכה? למי הוא פונה?
מה אתה חושב? מה אתה חושב?
חיכינו לך כל כך. הנה, באמת ריבה ולדמן, אושר, או אריזות שמוחזרו? לא, בחירה. לא, אבל באמת, מי זה לה? האם זו לא איזו המתנה לחיכינו לך, הכוונה היא לאיזו ישות נשית אולי שאנחנו כמהים אליה?
אולי.
שאנחנו מחכים והיא לעולם לא תהיה שלנו, איזו כמיהה לאהבה.
אולי אמת, אולי אהבה.
אולי, מעניין.
אולי זה משהו ככה, זה אמונה, משהו שישבור את המצב, והיא לא באה, ולכן צריך לסמוך על עצמך, ולעשות כיף,
כן, זה קצת כמו המתנה לגודו כזו, שאנחנו מחכים וזה לא קורה, צריך באמת לחיות את ההווה אולי באמת, אולי זה המסר, מעניין.
כן. כן, כן, בעיניי יש בזה משהו.
מעניין.
עכשיו אני אעשה את הגלישה הקצרה לקצת מדע. אני מתבסס כאן על שורת מחקרים שעשתה פרופסור ענת קלומק ברונשטיין עם שורת קולגות רבה וארוכה, חלקם מבית חולים שיבה בישראל ועוד 11 מדינות. הם עשו מחקר מרתק שבו העבירו שאלונים למעל 11 אלף תלמידי תיכון, ב-140 בתי ספר ב-11 מדינות באירופה, ובהם ניסו לשאול שאלות שקשורות לבולינג, שהתרגום הרע שלו לעברית זה התאמרות.
התאמרות או בריונות, נכון? או הצקה בריונית, נכון. כן.
אז בואו נסביר מה זה קודם. בולינג זה כשאתה בא ובכוונה עושה פעילות אגרסיבית פוגענית חוזרת, שבה יש פער בכוח בינך, אתה החזק, לקורבן שהוא חלש. זה יכול להיות בריונות גופנית, מכות, זה יכולת מילולית שאנחנו מזלזלים בה, אבל היא החמורה ביותר בעצם, שזה, אתה יודע, להתעלל במישהו במילים.
שמע, אני יכול, כמי שהרוויח את כל סוגי ההתאמרויות, אני יכול לומר לך שגם הפיזית, גם זה לא נעים, וגם המילולית לא נעים. זה באמת...
נכון.
זו גרועה וזו גרועה.
אני רוצה תכף להתחבר לכך שחשפת שגם אתה היית שם, גם אני הייתי שם.
לא, לגמרי.
גם אני הייתי שם. ויש לנו בריונות ששייכת ליחסים, שזה חרם. זה גם היום ונורא, או היום זה קורה כשעושים קבוצת וואטסאפ ורק ילד אחד לא נמצא שם בבית ספר.
וואו, זה כאילו אתה עושה צ'קליסט של הילדות שלי, אני שמח.
וסייבר בולינג, שזה אולי לא היה בילדות
שלך. זה לא היה, נכון.
שהחיסרון הנוראי שלו הוא שזה הולך אחרי עם הילד לכל מקום. אתה לא יכול לצאת מבית ספר ולא להיות שם.
שזה משהו שאפילו אני חושב שזה לא רק משפיע על ילדים, אני חושב שגם טוקבקים, אפילו כשאני קורא תגובות על התוכנית שלנו, על אייטמים שהם תמימים לגמרי, על מוסיקה, פתאום אני מזהה זעם ותוקפנות ואכזריות של אנשים ברמת הבריונות. אני באמת לא יודע מאיפה אנשים מגייסים את האנרגיות השליליות האלה ביחד לדברים ש... אבל אוקיי.
אז אני ברשותך אדבר עכשיו לא על הבריונים, לא על זה נדבר בצד אחרת, אלא על הקורבנות, כי הם יותר מעניינים אותי כרגע.
אוקיי.
אז קודם כל, בשביל שתהיה בריונות, אלה שתוקפים אותך צריכים להיות עם בלנס של כוח. זאת אומרת, צריכים להיות חזקים ממך. זאת אומרת, אתה צריך לתת לטוקבקיסטים הרבה כוח בשביל שהם יפגעו בך בצורה הזאת. אבל הדבר החשוב הוא כאן, הקשר בין זה לבין מה זה עושה לנפגע. אז פגיעה זה ממש פצע. צריך להבין, פגיעה מילולית וכל הדברים האלה הם ממש ממש מייצרים פצע, מייצרים פגיעה, וזה גורם לנפגע לפעמים לעשות מעשים שעליהם דיבר עכשיו אביב גפן. עכשיו, מה חשוב לומר? חשוב לומר שבריונות אינה גורמת בהכרח לפגיעה עצמית. זה הדבר שחשוב להגיד, זה הרבה פעמים עולה בתקשורת, ואז אומרים, כן, הייתה התאבדות בגלל, או הייתה פגיעה עצמית בגלל. חשוב להגיד, זה לא נכון. לא נכון. בריונות היא אחד מהגורמים, אבל אני ואתה הוכחה שלהיות קורבן של בריונות אינו מחייב בהכרח פגיעה עצמית.
כן, זה לא, ודאי שזה לא חד-חד ערכי, כל אחד לוקח את זה לאן שוחק, כן.
לחלוטין לא, וזה מאוד מסוכן להגיד, כי זה גורם לאיזה קופי-קט שבו...
מעניין.
אנשים שומעים את זה, אומרים, הנה פתרון, זה לא פתרון וזה לא נכון. מי כן מגיע לשם, וזה המחקר מאוד מעניין של המראה, מי שפרט לבריונות, גם יש תסמינים של דיכאון, שלא נדבר עליהם עכשיו, אבל גם מה שכן נדבר על עכשיו הוא נורא חשוב, זה חוסר תחושה של אותו נער, של תמיכה הורית.
וואו, זאת אומרת צריך כמה גורמים לטנגו הזה.
הרבה מאוד גורמים.
מעניין מאוד.
ועכשיו כאן המסר שלי.
וואו, אני מאוד מקווה, אגב, רק אני בכוונה עוצר את שטף הדיבור, כדי שהמאזינים יקשיבו לנקודה המרתקת והחשובה מאוד מאוד הזו. למי שככה זה חלף לו ככה באוזניים, זו נקודה מרתקת, שבאמת זה לא גורם אחד שגורם לדברים האלה, אלא זה תמהיל, זה כמה, זה מיקס של כמה.
יותר מזה, פרופסור ענת קלומק ברונשטיין סיפרה לי שהיא וצוות של חוקרים קיבלו אפשרות ממשרד החינוך להסתכל על כל התיקים של אובדנות של נוער שטענה הייתה שהם קשורים לבריונות, והיא בכל אחד מהמקרים ראתה שבריונות חלק ממכלול דברים שפגעו באותו נער או נערה, שהם רבים ועוצמתיים, וזה אולי, זה רק חלק, אז זה חשוב מאוד 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 לומר.
אוקיי.
הדבר השני שחשוב לומר, וכאן אני רוצה רגע לתת מסר למאזינים, אז אם תמיכה הורית היא דבר כל כך משמעותי, זאת אומרת, אנחנו רואים ממראה במחקר שלה שנערים שגם סובלים מבריונות מאוד חמורה, ואפילו נמצאים בדיכאון באותה תקופה, אבל מרגישים שיש להם תמיכה הורית, שההורה הוא מישהו שנמצא שם ואפשר לבוא אליו ולקבל ממנו אהבה, תמיכה על כל דבר שלו יהיה, שהוא שם, היא שם בשבילך, לא מתקרבים לפגיעה עצמית. אז המסר להורה הוא, גם אם אתה לא שומע כל מה שהילד מספר, זה בסדר. כן. אבל החשוב הוא להיות שם. זאת אומרת שהילד, הילדה, מרגישים שאתה שם בשבילם על כל דבר שלא יהיה. וכל חשיפה היא בסדר, כי אתה שם ומקבל. שזה אתגר לא פשוט כהורה.
לגמרי, אבל זו נקודה חשובה מאוד מאוד.
נקודה חשובה. נקודה שנייה, אם אתה חבר, יש היום אחד מהדברים שקלומק ברונשטיין עושה, והצוות שלה בהתערבות בכל אירופה וגם בישראל, כי ללמד ילדים בבית ספר, שאם אתה רואה את זה מהצד תתערב, אל תצוף על פני מים מלוכים. אל תהיה אותו דבר שקורה בחיירה. אם אתה רואה מהצד התאמרות, בריונות, תקום תתערב, תגיד מילה.
כן.
ואם אתה חבר, תהיה שם. תגיד לו, אני פה בשבילך. אני כאן לעזור לך, אני פה. אני לא אתן לזה לחלוף בלי שאני אתן לך יד. ואם אתה שם ועובר את זה עכשיו ושומע אותנו, ובריונות, כמו שאמרת, נכון, לא נגמרת בגיל 18, זה יכול לקרות בגיל 40, בגיל 50, זה יכול לקרות במקום העבודה, זה יכול לקרות בקבוצת החברים, אין לזה, לא חייב להיגמר באיזשהו שלב. אחד הדברים שהיא טוענת שמאוד משפיע ועוזר לאנשים שנמצאים, זה לראות אנשים שיהיו במצב דומה אליהם, שעברו בריונות ויצאו מזה גדולים וחזקים.
כן, לכן הסיפורים האלה באמת מחזקים, ושווה להשמיע אותם. גם מי שסבל מזה, שיספר וייתן תקווה לאחרים.
בדיוק, וכאן כן. לכן אני מודה לך שחשפת שהיית שם, לא, וגם אני הייתי שם.
אתה יודע, בשלב מסוים בחיים אתה כבר לא מתבייש בזה, וזה חלק ממך, וזה בסדר.
לחלוטין, כן. ואני הייתי שם, והיה לי מאוד קשה, ויצאתי מזה, ואביב גפן היה שם ויצא מזה, ואחד המסרים אני חושב שאביב נותן להרבה בני נוער, וכל פעם שאני מדבר מחדש, אני רואה גם סטודנטים חדשים, שעדיין בנוער הם גילו אותו, שהוא אומר להם, אני מוזר, אני אחר, צחקו עליי, וננה בננה לכולם, כמה אני חזק, וכמה יצאתי מזה, ומותר להיות שונה, ומותר להיות אחר,
לגמרי.
וזה טוב, וזה נפלא.
כן, תודה רבה לדוקטור בועז בן דוד על השיחה המרתקת הזו, פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וגם מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. תודה רבה לך.
תודה לך.
נמצאת איתנו כאן ריבה ולדמן מפארק המחזור חירייה, שתיאלץ להתמודד כבר עם שאלות, עשרות שאלות של אנשים שמסמסים לנו, מפציצים את הגברת ענת רחל אורי, המפיקה והעורכת. הנה שאלה ממאזינה, שם המאזינה שרה
פניני.
כן, לא רציתי לחשוף את שם המשפחה, אבל עכשיו כשחשפת לי גם את מספר הטלפון שלה.
לא.
אוקיי, ביתי חיה בבאר שבע,
הנה חשפת,
אוקיי. פחי השפעה, נכון, בצבעים שונים, ואנחנו מכירים את הדברים האלה. אם ההשפעה אכן מגיעה ליעד שונה, או ש... וזה אני מוסיף, או שהכל מתערבב לכדי עיסה אחת, כי היו שמועות באמת שאנחנו עושים את זה כדי למרק את המצפון, מפרידים...
זה ממש לתוכנית נפרדת. יש מי שעומד גם מאחורי השמועות האלה, אבל חד משמעית להמשיך ולהפריד. ברגע שיש פח, כן. ויש עליו חותמת של עירייה כלשהו, שהיא, זה אומר שהעירייה התקשרה עם תאגיד כלשהו, שיאסוף לה את הפסולת,
לא,
יוזיל
לא...
את העלויות שלכם, ולתחנת המעבר בדרום, או תחנת המעבר שלנו במרכז הארץ, שהיא חירייה, מגיעה רק הפסולת השיורית שלא הופרדה, הפסולת שהופרדה הולכת
כן, למפעלי נכון, מחזור. כן, נכון, כן, להפריד את כן, בקבוקי הפלסטיק
כן,
למקום הראוי והנכון.
ולמושג הזה מחזור, יש בעייתיות בישראל בגלל השווקים, בגלל המוגבלות, אבל זה לא מגיע להתמנה. בואו נקווה שזה לא מגיע להתמנה. לפחות אם יש אחריות של רשות מקומית, אנחנו צריכים לסמוך על הרשויות שלנו.
טוב, אנחנו מודים לך על התשובה הזו. וכעת מצטרף אלינו לשמחתנו מאוד, אומן המצחק והמדרג הלאומי, אורן ברזילאי, שלום לך.
לראשונה באולפן.
לראשונה, נכון.
אני... בהופעת בחורה עם שעורה בעין.
וואו, אז קודם כל יש לנו מנגינה שעשויה לבשר, על אירוע בחייך.
זה הם יודעים שהיה לי יום הולדת לפני שלושה ימים.
נכון, אז הנה גם אתה מקבל משהו באריזה שממוחזרת. לא חשוב שאל תזכיר את המותג. למדרג העל, מזל טוב, זה מענת רחל אורי המפיקה והעורכת, אז מזל טוב לך. מי שלא יודע, המאזינים שלנו שאינם קבועים, נספר לכם שאורן ברזילאי הוא גם אומן מצחק, סטנדאפיסט מצוין, וגם מדרג לאומי, הוא עורך כאן דירוגים.
נכון,
בתוכנית
נכון,
שלנו,
נכון.
והיום אנחנו נדבר על תרופות סבתא.
זהו, הדבר שהייתי צריך להשתמש בו באופן אירוני אתמול בערב, כששמתי טיון על, על הדבר הזה שצמח לי פה
בעין.
על האף, זה מדבק בטירוף, אל תתקרב,
כן,
דווקא
כן,
היום הגעתי. הייתי צריך עשיתי גם דבר היום שזה להתחיל... אתה יודע, אומרים אף פעם אל תגגל תסמינים רפואיים, אז גיגלתי ומסתבר שיש סיכוי שזה הרפס עיניים, שזה דבר שקיים.
יש, אגב, אני בעבר לקיתי באדנו-וירוס בעיניים, מהתקופות האפלות בחיי, אני מקווה בשבילך שלא מדובר באדנו-וירוס, אלא בדלקת רגילה, בכל מקרה תסתלק מהאופן כמובן.
אז הדירוג שלנו היום יעסוק בתרופות סבתא. אני אתחיל מהתרופה הפחות טובה לתרופה היותר טובה. במקום האחרון שמתי, ואני יודע שיש כאלה שיחסו עליי, מרק עוף.
שיש האומרים שהוא אפקטיבי דווקא.
לא סתם, קוראים לו הפניצילין היהודי, the Jewish penicillin, ואני חשבתי שמערכת החיסון היהודית עובדת על פאסיב אגרסיב, אבל לא, גם רק אוף עוזר לה. אבל הייתי צריך, אתה יודע, אתה צריך קצת לעשות את החישוב, זאת אומרת, זה אחלה של תרופה, אלא אם אתה האוף.
כן, יש קורבן לתרופה הזאת.
יש קורבן, יש נגיד 8 מיליארד בני אדם בעולם, ומשהו כמו יותר מ-20 מיליארד עופות.
לדעתי בדקה שנשחטים, אבל אוקיי.
אז הייתי חייב להוריד את זה, פשוט כדי להתלצה בסדר עם חברינו העופות. במקום אחד לפני זה, זה סיפור מעניין, שמן קיק. מישהו יצא לו להכיר.
זה עוד קורה הדבר הזה? שרק בשנות ה-70-80 דחפו את זה לילדים?
יש סבתות, תשמע, הוא קורא לזה תרופת סבתא, וסבתא שלי דחפה את זה לאימא שלי, כשגדלה בתקופת הצנע בקיבוץ, הם היו נעמדים בתור, ותמיד היה אחד שהיה מוכן לקחת את הקף של ההוא לפניו, בשביל טובות הנאה, זה היה איזה מאפיה דוחה כזה.
לדעתי זה התחיל לאומגה 3,
אומגה 3, וגועל נפש מרוכז, לפי מה שטוענים.
כן, פשוט בטעם מזעזע. כן, כן.
אגב, טעם מזעזע, במקום הרביעי נמצא גוגל מוגל, המפורסם שעשוי מחלב, חלבון, חלמון חי של ביצה, שזה עובד על, אתה יודע, יש את האמרה מעולם המזון הבריא, של אם זה בריא, אז זה חייב להיות דוחה, אז מישהו, מי שהמציא את הגוגל מוגל אמר, אוקיי, יש פה משוואה, בוא נעשה כמה שיותר דוחה, זה כנראה יהיה נורא 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 בריא.
יש משהו בזה, מצחיק.
אתה יודע, אם זה הצליח, זה הצליח להיות הכי מגעיל.
נגד מה זה באמת?
נגד כאבי גרון, ונגד, אתה יודע, אם לפעמים אתה רוצה להקיא ולא יוצא לך, אז אני מניח שזה עוזר גם לזה.
אתה מיד תקיא. כן, אוקיי.
במקום שלישי נמצא בצל חתוך, שאומרים, אם יש לך או לילד שלך לך, אתה חותך בצל ושם את זה בחדר, כי אז הבצל שואב את זה, את הלכה, ממרחק 2 מטר, אני לא יודע. זה מעצבן אותי שאנשים חושבים שזה עובד, ומה שעוד יותר מרגיז, זה שזה עובד.
מה?
זאת אומרת, עשיתי את זה לילד שלי לפני, כן, לפני איזה חודשיים, וזה עבד, וזה נורא הרגיז אותי, כי אני מאמין גדול, אתה יודע, בזה שלך לא נשאבת לבצל במרחק, זה עבד. לא יודע.
אתה אומר שיותר מעצבן שתרופה מופרכת כזו עובדת.
כן, כי למה אנחנו, אוקיי, למה שילמתי לכל מיני, אתה יודע, לקופות כאלה.
חולים שאפשר ללכת לרופא אליל ולקוברות.
והוא פשוט, הוא גובה ממך, אתה יודע, חלק מהנשמה, אבל לא תשלום חודשי. במקום השני נמצא ערק. שזה תרופת סבתא מאוד ידועה, סבתות חולות על ערק, כי זו ההזדמנות שלהם גם, לא יודע, את פוקטרות, תשים את זה על הבטן, על התינוק שלך, על הפצע.
עכשיו שבעבר זה בעיקר היה אלכוהול זול מאוד, עכשיו זה קצת השתנה.
זהו, אז העניין...
הסבתות, אתה יודע, היו...
אז זה העניין בערק, שזה בעצם מאוד זול, והיום זה עולה פחות מאשפוז יום, אז אולי עדיף לך כבר... זה עולה, סליחה, יותר מאשפוז יום, אז אולי עדיף לך כבר ללכת להזמין אמבולנס.
היום זה יותר קוניאק XO, זה הפך להיות זול באופן מוזר.
בהחלט. וכמובן, יש לו את תופעת הלוואי של הנגובר, שזה הדבר היחיד שהוא לא יכול לרפא, וזה הדבר שהוא גורם לו. אז אתה קצת, אם אתה שם, אם יש לתינוק שלך הנגובר, כי היה לו כאב בטן ושמת עליו ערק,
לא אז... שווה לתת לו שוב.
לא, אולי בבוקר...
כי אז נכנסת אותו למעגל של שחרות.
בדיוק, בדיוק. טוב. שזה אולי מצחיק, אבל לא בריא.
לא ידעתי שאתה אב ל...
אני אב ל... כן, לילד בן
שנתיים. למרות הפינות האלה, אתה אב שמתפקד בכל דבר.
שפשוט ככה, שם אותו בגן, עושה על התאגיד. מי היה מאמין? גועל נפש. במקום הראשון, אגב...
במקום הראשון, והנה יש לנו את האות של המקום הראשון. לא, סתם רצינו לראות את יואב נלחץ. אין לנו אותות, אין בכלל אותות.
תשאיר משהו, אני הגעתי עד לפה, דודו.
לא יצא את זה. מקום ראשון.
אוקיי, במקום הראשון... במקום הראשון, זה היה די צפוי חלב אם, שזה, אם אתה נכנס עכשיו לפורומים של אמהות בפייסבוק, זה נמצא, זה תרופה להכל.
אבל למה באמת...
לפתמות צדוקות, להורדת חום, לחיטוי זיהומים, כאילו להכל. עכשיו, מה שמשוגע בזה זה שהרפואה האלטרנטיבית מאמינה שחלב אם טוב להכל, והמדע מאמין שתאי גזע מרפאים המון דברים.
אוקיי.
זאת אומרת, כאילו יש איזה משהו שאומר פשוט... תעשו המון הפלות, זה יבריא אתכם. יש איזה מין מנגנון מעוות כזה, כדי להשיג המון חלב אם ותאי גזע בשבילנו. שאני לא יודע אם הוא טוב לעתיד המין האנושי, אבל סיימנו בנמוך במקום בגבוה.
לא, לא, זה בסדר, אנחנו מכירים את הפורמה, זה כך בפורמה אתם קוראים. תודה מעומק הלב לאומן המצחק והמדרג הלאומי אורן ברזילי, ואולי ננצל את השלוש דקות האחרונות שנותרו לנו כדי לסכם את כל מה שגם הבנו באמצעות הגברת ריבה ולדמן שהגיעה אלינו מפארק המחזור חיריה, ואולי כדי להרוויח, אולי נרוויח באמצעותך כמה טיפים לקראת יום שישי, בלק פריידיי.
נקה בכמה נתונים. בנובמבר 2016, בלק פריידיי של שנה שעברה, נרשם סי של 6.5 מיליון חבילות שנמסרו בדואר, במשקל 300 טונות.
יום אחד?
בכל החודש. ב-2016 הוכתרה ישראל, מובילת מדינות ה-OECD בהזמנת חבילות מאתרים ביחס לגודל האוכלוסייה. על פי דואר ישראל, בשנת 2016, נמסרו 52 מיליון חבילות מחול.
52 מיליון חבילות.
כן.
מה אנשים קונים?
ולפני 3 שנים, אנחנו בחיריה, במרכז לחינוך סביבתי, יזמנו אירוע אלטרנטיבי. הוא לא באמת אירוע, הוא אירוע וירטואלי של יום ללא קניות. האם ידעתם אם אני עושה לך כוס קפה, המערכת הכלכלית שלנו לא מתוגמלת. אם קנינו קפה, היא כן מתוגמלת. קיצור, כן. הצמיחה שלנו תלויה בעברות כספים. עשיתי כביסה לבד בבית, לא תרמתי לצמיחה. נכון. שלחתי למכבסה, כן. קניתי, תרמתי לצמיחה. יצאתי לטבע, לא. ואז אנחנו קוראים תיגר ואומרים, ביום הזה, בבלק פריידיי, בואו לא נהיה במרחב צרכני. תצטרפו. תיכנסו לפייסבוק, לאתר הזה, תעשו שייר. זה אומר שאתם מצהירים על חג חירותכם ביום הזה.
חירותנו, זאת אומרת...
חירותנו, זה אומר, אני הולכת לשפת הים, מזג האוויר יהיה, הולך להיות נפלא. אני הולכת לקרוא ספר, אני מפתחת הזוגיות,
לא רק לרכוש ולרכוש ולרכוש.
בדיוק. אנחנו צוברים חוויות אלטרנטיביות ולא חוויות צרכניות, ואנחנו כך גם מצמצמים את כמות ההשפעה, וזה הדבר הכי חשוב.
יפה, אריה, אם אתה רוצה להעיר משהו, בבקשה. כן, בבקשה.
נניח שאנחנו קונים קופסת קפה, מסיימים אותה, כמה זמן לוקח לה להתקלות?
ממה היא עשויה? מתכת או זכוכית?
כן, ממתכת.
זכוכית לא מתקלה? מתכת עם הזמן... עם הזמן תחליט, זה עשרות שנים. אבל שוב, בצורה, אם זה מוטמן, לא יקרה לזה שום דבר.
זה נשמע כמו
שהוא. היא יכולה לעבור, אבל יש לנו פחים לאיסוף אריזות, שם זה עובר למפעל למחזור מתכת.
אפשר גם בבית לעשות מזה כל דבר.
יש הרבה מעקות וגדרות שאתה תראה ברחובות שעשויים ממרכיב מסוים של מתכות.
אז עשרות שנים לוקח לזה, נכון? ומה קורה אחרי זה? זה נהיה רך? זה נהיה גמרנו?
היא מתפוררת, באמת בטווח של זה, וחוזרת לקרקע אם זה אפשרי.
קצת בלמים עם כל נושא הקניות, זה לא מה שיביא לכולנו אושר. אנחנו מודים מעומק הלב למי שהייתה וגם תשוב לכאן. ריבה ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי בפארק המחזור חיריה. זה היה ממש רק קצה המזלג, אני יודע שאת חמושה בעוד הרבה מאוד נתונים, ואנחנו כמובן מזמינים אותך להגיע לכאן. הנה, אנחנו רחל אורי, תחתים אותך על התחייבות להגיע לכאן בכל שבוע, ללא תשלום כמובן. תודה רבה לכל מי שעמל על השידור המורכב הזה. תודה רבה לעורכת ענת רחל אורי, תודה רבה למפיקה שעבדה לצידה ענת רחל אורי. מי שהיה לביצוע הטכני הוא יואב כהן, תודה רבה על העבודה המופלאה, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר וליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה, תודה לכל מי שהגיע לכאן, תודה רבה לאורן ברזילה, יומן המצחק והמדרג הלאומי, תודה לך. ושוב תודה לך, ריבה, זה היה מרתק. יום שישי, תחליטו מה בא לכם לעשות, האם להיות מאושרים סתם כך, מלנשום וללכת ברחובות, או לקנות בצורה אובססיבית, להתראות.